חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט, לדבר זה לא משמין, משודר ביחד עם השותפים שלנו לדרך.
דורות, פשוט לבשל.
שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו לכם בכל שבוע מחדש, וגם השבוע הזה, בואו נתחיל?
בואו נתחיל!
הלו, הלו, הלו!
אתה מכיר את השירה הזאת?
לא.
שירת העשבים.
זה שירת העשבים.
זאת שירת העשבים.
כשאני אתפוס פטרוזיליה ברחוב, זה השיר שהיא תשיר לי, אוקיי.
זה הפיט שלה, כן. אנחנו עכשיו בפתחו של חודש וחצי ירוקים מתמיד. המון זמן אנחנו מחכים לעשות את זה, והנה הגיעה התקופה הכי מעולה, התקופה שבה כל מה שבא לנו זה להתחיל לקצוץ סלטים, כי החורף מתחיל להתפוגג לו. והרעננות באוויר, והצורך שלנו לרזות באוויר, ואז אנחנו שולפים את כל הירוקים, ולכן אנחנו בעונת העשבים, שישה פרקים רצופים על ירוקים.
שישה?
למה אתה מסתכל עליי כך?
אני לא זוכר את המספר, נשמע לי מעט מדי.
הסתכלתי, לפני ש...
יכולת להגיד, בדקתי. הייתי מקבל את זה. איזה כיף לנו, אני מתרגש כולי.
אני כל כך אוהבת אותם.
איך הכוסברה, מרוב שאנחנו שנינו אוהבים אותה, לא הצלחנו להתאפק.
אכן, הכוסברה הקלטנו להפרק כבר לפני 3 שנות, משהו כזה, אבל מאז נדמנו ולא התעסקנו עם שום ירוק אחר.
אני גאה בעצמנו שהתאפקנו על הבזיליקום, כי זה בער בי הבזיליקום.
כן.
ועדיין לא.
אז בקרוב תרטוט גם על בזיליקום, אבל היום אנחנו רוטטים על אחת מחברות הכבוד של המקרר של כולנו, הפטרוזיליה. יש פעם שאתה הולך לסופר או למקולת או לירקן ולא חוזר עם פטרוזיליה?
כן.
באמת?
עשיתי הרבה חושבים לפני הפרק הזה, והגעתי למסקנה שאני לא איש על פטרוזיליה.
לא.
הפטרוזיליה אצלי לא עיקר, היא נלווית.
וואלה.
נלווית לה כוסברה, נלווית לה בזיליקום, נלווית לה, נדבר על זה בהמשך.
אוקיי, אני לאורך שנים קניתי בעיקר פטרוזיליה, כלומר, לא הייתה קניית ירקות נטולת פטרוזיליה. גם היום אני תמיד קונה פטרוזיליה, אבל כן. היום גם תמיד אני אקנה כוסברה, והכוסברה נגמרת קודם, הרבה 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 קודם. כלומר, יוצא שבמהלך שבוע אני מחסלת בערך 2 צרורות של כוסברה ואחד של פטרוזיליה, אבל אני חברה.
חברה טובה.
כן. והנה 5 דברים שלא ידעתם על הפטרוזיליה.
איזה 5 דברים הבאתי לך כאן, את מתה.
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 היא מתה.
דני דידרו, כותבים דניס, אבל הוא היה צרפתי הזה, דני.
דני.
דני דידרו, הוא היה סופר ופילוסוף צרפתי ממבשרי עידן הנאורות בצרפת במאה ה-18. הוא כתב ביחד עם עוד 3 שותפים, ביניהם וולטייר.
חבר שלנו.
כבר נותן לו ריספקט. הוא כתב את האנציקלופדיה הגדולה, בעצם האנציקלופדיה המודרנית הראשונה בעולם, היא נכתבה במאה ה-18.
כן.
אחד המשפטים הכי ידועים של דידרו, שהוא ידוע בעבורו, הוא על פטרוזיליה. הוא כותב, חשוב מאוד לא לטעות בין המלוק, המלוק זה זן של פטרוזיליה רעיל, אבל חשוב מאוד לא לטעות בין המלוק לפטרוזיליה, אבל להתעסק עם להאמין או לא להאמין באלוהים, זה לא חשוב בכלל. הוא לא סתם נאורות, הוא היה אנטי דת באופן מוחלט ומאוד בעד קדמה.
דיברת על לא להתבלבל?
כן.
אז אני אמשיך אותך ואביא עובדה שמאוד הצחיקה אותי ברמה האישית.
You, כן.
ממש ברמה האישית.
נו.
כשכותבים פטרוזיליה ומחפשים את זה ועולה בוויקיפדיה, אנחנו מכירים היטב את הוויקיפדיה, בדרך כלל הדבר הראשון שיש זה הסבר על הדבר, נכון? ההגדרה שלו.
כן.
על פטרוזיליה זה לא ככה.
לא?
על פטרוזיליה יש הקדמה.
מה כתוב?
הדבר הראשון שכתוב על פטרוזיליה, לא להתבלבל עם כוסברה.
איך אפשר להתבלבל? אני לא צריך להבין את זה.
אני אדייק את זה?
אני לא מצליח.
לא, בטח שאפשר להתבלבל.
מה, 2 עשבים ירוקים ובזה זה נגמר? זה כל הסינים נראים אותו דבר? זה לא ככה.
לא
הם העלים שונים, סליחה? הצבעים שונים, הטעם שונה, הריח שונה, הכל שונה
אני
שם.
אני כמובן אסביר בהמשך איך אפשר להבדיל בין זה לזה, אבל אני חייבת שנייה לשאול אותך, לא כל הסינים נראים אותו דבר? סליחה, הייתי חייבת.
אני יודע גם להפריד בין אם הוא טיואני או קוריאני או סיני או יפני או פיליפיני או whatever, אני יודע להפריד
בין. ב-NF עין?
בשלוף, אנחנו רואים סדרה בטלוויזיה, ובשי אומר לי, אה, תראה את הסיני הזה, ואני אומר לו, אה, הוא טיואני.
לא, אני מבדילה בין סינים ליפנים, אבל טיואנים ו... מאוד, קמבוד, לא.
אנחנו סוטים, אני אמשיך בעובדה הבאה.
אוקיי.
הפטרוזיליה מקושרת באמונות תפלות לנשים, בכל מיני דרכים נתקלתי בזה לאורך כל התחקיר שלי, בהמשך הפרק אולי נבין קצת יותר למה, יש אמונה בריטית שפטרוזיליה תישאר ירוקה כל השנה, מחוץ לבית שבו האישה היא הבוס. אז נגיד, מחוץ הבית שלנו, היא לא תשרוד. בפנלנד, זה עיר במחוז באנגליה, לא משנה. אפילו שם חשבו שאם בגינה של אישה צומחת פטרוזיליה בשפע, זה מעיד על זה שיהיו לה הרבה ילדים.
מה שלהם?
כן, ובאזורים מסוימים באירופה, האמינו שנים ארוכות שפטרוזיליה היא אפרודיזיאק לנשים. וזה משהו שאנחנו לא נתקלים בו כמעט אף פעם. זה תמיד להעלאת האון וכוח הגברה, זה אף פעם לא לנשים, אז פטרוזיליה זה לנשים.
מעלה את החשק?
כן, כן.
סתם זורקת? אנחנו נדבר בהמשך על השפעת פטרוזיליה על נשים בהיריון, גורם להתכווצויות ברחם. הרי גם כשאנחנו חוות אביונה, אורגזמה, יש לנו התכווצויות ברחם, יכול להיות שזה קשור באיזושהי דרך.
יכול להיות מאוד.
לא יודעת, הקשר מאוד מאוד אבסטרקטי.
עובדה הבאה.
פטרוזיליית ים. הידעת שיש דבר כזה?
כן, נתקלתי בה בימיי כשף במטבחים. אבל, כן, אבל לא הרבה אנשים מכירים אותה.
פטרוזיליית ים היא צמח שגדל באופן טבעי לחלוטין לאורך החופים הדרומיים של אוסטרליה. מספרים שקפטן קוק והחברים שלו אכלו אותו כדי להימנע מצפדת. הם פשוט אכלו כל דבר שהם יכלו למצוא רק בשביל להימנע מצפדת.
עשו ניסויים.
עשו ניסויים.
ברור, כן, כן, לא נמות.
העיקר לא למות מצפדת. ופטרוזיליית ים היא אכן קרובת משפחה של הפטרוזיליה האירופאית. בדיוק כמוה היא תוסיף הרבה רעננות, אולי אפילו טיפה חריפות לתוך כל דבר שתקצצו ותפזרו אותו. עליה?
גם מליחות.
ובגלל הקרבה לים, באמת יש בה מעט מליחות, ואפילו איזושהי תחושה של ים, תחושת עצתיות כזאת. אז סי פרשלי, לא עובדים עליכם, יש דבר כזה.
כמו שמלקקים קירות של בתים שהם ליד הים, והם מלוכים. הייתי ילד מופרע.
היית מלקק קירות?
בואי, נמשיך הלאה. על טבח הפטרוזיליה שמעת?
על מה?
טבח הפטרוזיליה.
טבח הפטרוזיליה?
לא תאמיני. היה דבר כזה, טבח הפטרוזיליה, היה רצח עם, היו לו למעלה מ-20 אלף קורבנות, הוא בוצע באוקטובר 37.
מה?
כן, כן. בהוראה ישירה של הנשיא הדומיניקני, טרוחיו, שהורה להוציא להורג את אוכלוסיית האיטי.
מה?
הרפובליקה הדומיניקנית והאיטי זה בעצם אותו אי, הם חולקים גבול.
נכון.
והוא החליט לנפות את כל ההיישנס שגרים בסמיכות לגבול שלו, ואיך הם ידעו מי הוא דומיניקני ומי הוא היישן?
הם שאלו אותו אם זה כוסברה או פטרוזיליה?
החזיקו לו פטרוזיליה לפרצוף ושאלו אותו מה זה, והצורה שהוא ביטא את הרייש בספרדית קבע את גורלו, כי ההיישן, האיטים, הם ממערב אפריקה בעצם, והדומיניקנים הם ספרדים, והרייש המתגלגלת פשוט הסגירה מי כן ומי לא.
אני לא מאמינה לך.
כן, כן.
זה נורא.
את יודעת, 1937...
זה לפני שנייה.
זה לפני שנייה, אבל היה סטנדרטים אחרים בעולם. לפני שנייה, כאילו אין לנו באוקראינה עכשיו, כאילו.
לא היה סטנדרטים, סליחה, סטנדרטים אחרים. מה המלחמה הזאת קשורה למען השם ל-2022?
אלוהים משמור שיגמר כבר.
לא, זה רק הולך ומסתבך. לוקסי, זה מתפתח למלחמת עולם.
תקשיבי, אני עוקב אחרי מישהי מדהימה בטוויטר, איריס בוקר. משהו מנתחת מדהימה. כאילו שווה לקוח, אולי אני אעלה אותה לסטורי רק שידעו. אז אפרת, בואי נחזור פטרוזיליה, מה כן. זה פטרוזיליה?
אתה שואל מי היא?
מי היא החברה שלך פטרוזיליה?
פטרוזיליה תגינה. אחד העשבים החמודים שיש לכם במגירת הירקות, היא בעצם מין של צמח ממשפחת הסוחחיים, אוקיי? סוחחיים מלשון כן. שחח, וכשרואים את הפריחה שלה אז מבינים למה קוראים לזה סוחחיים, באמת זה נראה כמו איזושהי מטריה או מין שחחה שכזו. מין שמאוד מאוד אופייני לאזור שבו אנחנו חיים, אזור הים התיכון ודרום אירופה, בשימוש מאוד מאוד נפוץ במיליון מטבחים מסביב לעולם, אבל בעיקר המזרח התיכון, אירופה ואמריקה. קרובי המשפחה שלה, כבר דיברנו על לא מעט מהם פה בפרקים, דיברנו כבר על הכמון, דיברנו על הגזר הכיפח, שבעצם תורבת להיות הגזר הרגיל, הסלרי, הכוסברה, על כל אלה כבר היה פרקים.
שוחחים.
שוחחים, וגם האניס והשומר, שעוד לא היה להם פרק, אז גם הם קרובי משפחה. וזה צמח שנאכל בשני אופנים עיקריים. אוקיי, עשב, שזה העלים, אוקיי, ירק, שזה השורש, שורש הפטרוזיליה. נלך בגינה ונרצה לזהות לנו צמח פטרוזיליה, זה די קל. אנחנו מדברים על צמח לא כל כך גבוה, שהוא בצבע ירוק בהיר, יחסית. אפרופו הכוסברה, הפטרוזיליה הרבה יותר בהירה. זה צמח דו-שנתי. שבשנה הראשונה שלו באמת הוא יצמיח עלים שככה בנויים בצורת רוזטה, קצת בצורת שושנה, מעגל כזה, שושנת עלים שמורכבת מהרבה עלים קטנים, כזה אורך של 1, 2, 3 סנטימטרים, אני גם ראיתי יותר, אבל בגדול זה כזה עד 3 סנטימטרים, כשמתחת לאדמה מתפתח לו שורש, תכף נדבר על השורש הזה. בשנה השנייה, אמרנו צמח דו שנתי, הפטרוזיליה מגדלת גבעול פורח גבוה גבוה, בערך פי שניים מגובה הצמח, של פריחה יפהפייה שמאוד אופיינית למשפחת הסוחחיים, מעין כיפה שהחלק העליון שלה הוא שטוח, עיגול של פרחים קטנטנים.
כמו הגזר בר הזה.
כמו הגזר בר, בדיוק כזה. כשכל הפרחים יוצאים מאותו גבעול, הפרחים הם צהבהבים, ירקרקים שכאלה, לפעמים צהובים קצת יותר קהים, וכמובן שהפרחים האלה אחר כך מתנבנים, הופכים להיות הזרעים, שזה זרעי הפטרוזיליה, ואחרי שהזרעים מבשילים, הצמח בעצם מת. זה השנתיים. עוד מעט נדבר עם חקלאי, נבין אם באמת בישראל מגדלים אותה במחזורים של שנתיים או לא. איפה היא אוהבת לגדול? היא אוהבת מאוד לגדול באקלים כמו שלנו. אפשר לגדל אותה גם באזורים אחרים, טרופים או סובטרופים, אבל שם זה לא יהיה צמח חד שנתי. היא לא מסוגלת לעבור את החורפים המאוד מאוד 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 רטובים. היא צריכה שהאדמה תהיה מנוקזת, היא צריכה להיות מעובררת. קיצור, פחות מגניב לכל הטרופיות הזאת. היא מאוד 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 אוהבת שמש, והיא מאוד מאוד אוהבת טמפרטורות כיפיות של בין 22 ל-30 מעלות, שכאלה, שזה בערך עכשיו, מה שנקרא חמודה, בואי, זה זמנך. וזוהי הפטרוזיליה.
זוהי הפטרוזיליה. אני חושב,
כן.
אנחנו נדבר תכף, ובאמת אמרתי עם החקלאי, והוא ירחיב לנו טיפת היריעה, אבל באמת, העניין הזה עם איפה היא גדלה ואיך היא גדלה, בשיחה מקדימה איתו, הבנתי שפטרוזיליה זה בערך עשב הגידול, שגדל כל השנה, כל הזמן. אין לו עונה בישראל. וזה מעניין.
כן.
שותלים אותו בעונה מסוימת, אבל אין לו עונה אמיתית לקציר. וזה מה שמעניין בו. וכמו שאמרת, היא באמת מגיעה מהאזור שלנו.
אז קלה פה.
לא סתם, היא משתלבת פה באופן טבעי. היא מגיעה באמת מהאזור שלנו, דרום אירופה, כמו שאמרת, מערב אסיה, טורקיה, סוריה, לבנון, כל האזורים האלה הם סבבה, ובאמת יוון, איטליה.
טוניס, מרוקו
טוניס,
גם.
טוניס, מרוקו, כן. כל מה שממש מקיף את הים התיכון.
סרדיניה.
זה הטווח טמפרטורות שהיא אוהבת, אבל זה לא עשב טיבול שנמצא המון המון שנים בשימוש.
הו.
בעצם משתמשים בה באזור ה-4,000 שנה, אבל שימי לב, לא לאוכל.
עוד פעם רפואה?
לאו דווקא הרפואה בהתמקדות. לפי אגדה יוונית עתיקה, פטרוזיליה צמחה לראשונה מאדם שנשפך, דם שנזל,
כן.
מגיבור בשם ארכימורוס, שהוא נאכל על ידי נחשים, הדם שלו נזל, ומהדם צמחה הפטרוזיליה. ולכן זה היה צמח קדוש.
אוקיי.
אז היוונים חשבו, לא נוגעים בזה, זה צמח קדוש של אל, לא נאכל אותה לעולם. מה שכן, הם כן השתמשו בפטרוזיליה, לקישוט של קברים, היו מקשטים קברים בזרים של פטרוזיליה, זה נחמד, ונכון, למנצחים באולימפיאדה, היו עושים זרים, הרי דפנה.
כן, עלי דפנה.
אז היה גם משחקים יותר קלים, יותר מקומיים, לא האולימפיאדה שקרתה פעם בארבעה ימים, ולהם היו שמים זרי פטרוזיליה.
משהו יותר נגיש.
כן, בקטנה.
זה כאילו כמו מקום ראשון, שני, שלישי, מה קיבל מקום שלישי? זר של מה? שמיר, זר של שמיר.
רוזמרין.
רוזמרין.
משהו כזה שפשוט צומח.
זה רוזמרין שיעקוץ לו את המצח.
כן. באיליאדה. הומרוס, אליאדה היוונית, הומרוס כותב על חיילים יוונים שנותנים פטרוזיליה לסוסים שלהם לפני קרב, או במהלך סיורים מסוכנים לחיזוק השופי, לא יודע.
למה?
כנראה שזה ממריץ אותם ומחיה אותם ונותן להם שפיץ. עכשיו שימי לב, עד עכשיו לא אוכלים אותה.
לא, רק סוסים.
כן משתמשים בה לרפואות, כמו שאמרת מקודם, הפרעות עיכול, ברונכיטיס, כאבי שיניים, חמרמורת, גבי, השתמשתי במילה העברית.
חמרמורת, נהדר.
חמרמורת, הנגאובר.
וגם להעביר ריח רע מהפה.
גם להעביר ריח רע מהפה, הם האמינו אפילו שצריך ללעוס אותה אחרי כל ארוחה, היו קושרים אותה בזרים סביב הצוואר אפילו כדי להסיט ריחות של אוכל מהשולחנות הגדולים, והיו לועסים אותה במיוחד אחרי שאוכלים שום, כדי לגרום לשום להיעלם.
עשו צ'ימיצ'ורי.
עשו צ'ימיצ'ורי.
אבל לא,
עשו הרבה, שום ופטרוזיליה.
הכל,
נגיע לזה בהרבה
מקומות. אבל רגע, 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 אחרי אוכל הם נעשו פטרוזיליה?
אחרי אוכל, כן. לא, אכלו אותה בתור
לא, מזון. אבל אתה מבין שכאילו שאחרי שהם סיימו לאכול, ואכלו יפה, וזה, הם אוכלים את הדבר שהתקע להם בין השיניים, ואחר כך הם הולכים במשך שעות ושואלים אנשים אם שרה התקשרה.
אני תוהה אם היו שיניים לאנשים בתקופה, כי כאילו לא היה את כל המודרניקה של מברשות ומשחות ועניינים ובלגן. מצד שני, גם לא היה להם את האוכל התעשייתי שהורס לנו את השיניים, היה להם סוכר ודברים כאלה. זה מעניין, זה מעניין.
אתה עברת ככה חלק על זה שאמרתי שרה התקשרה?
אני...
אתה לא מכיר את זה?
מכיר. שרה התקשרה, ואז התקשרה מצפון או מדרום, למעלה או למטה.
אוקיי, אז משתמשים בה לרפואות וניקוי שיניים, כן?
כן, ואז ימי הביניים, ואז מתחילות כל מיני אמונות תפלות שקשורות לפטרוזיליה ולשטן, מה שאמרנו, כל עניין הבתולות והנשים וכל הזה. נגיד, לבתולות אסור היה לשתול פטרוזיליה, מחשש שזה קורה לשטן להגיע אליו. שותלים זרעים של פטרוזיליה ולוקח להם משהו כמו חודש, חודש וחצי לנבות.
נכון.
והם האמינו שבזמן הזה, הזרעים רצים לגהנום, לשטן, וחוזרים כמה פעמים. יש להם מלא זמן, אז בית,
אמונות של מי זה היה?
של האירופאים, כמובן. והיה מותר לשתול פטרוזיליה רק ביום שישי הטוב. אתם יודעים מה זה יום שישי הטוב? יום שישי הטוב זה יום חג נוצרי, היום שישי האחרון לפני הפסחה, שזה היום היחידי שהיה מותר לשתול פטרוזיליה בשנה, הוא קורה השנה לדעתי 15 לאפריל.
אתה יודע מה מקסים בזה?
מה?
זה אומר שאומנם לפטרוזיליה, כפי שאמרת, כל השנה אפשר לקצור אותה, אבל עונת השתילה שלה היא עכשיו. ממש. גם אלה שרוצים לגדל את זה בעדנית בבית, עכשיו נגמר החורף הקשוח, כאילו קוראים עם היום, אבל כן. עכשיו נגמר החורף כן, הקשוח, כן. זה הזמן.
כן. גם אצלנו ביהדות אגב, מה? אצל האשכנזים, קרפס זה פטרוזיליה.
סלרי.
אצל הספרדים זה סלרי.
אצלנו בבית?
אצלנו, את הבאת את זה מהחבר הטריפוליטאי שהיה לך בגיל...
אתה יכול להגיד טריפוליטאי, טוניסאי, היה הכל.
היה הכל.
היה הכל.
לא, אני בטוח שיבואו עכשיו הרבה אשכנזים ויגידו מה פתאום אצלנו סלרי, והרבה ספרדים ויגידו מה פתאום אצלנו פטרוזיליה, אבל כן, במקור, במקור, אני חקרתי את זה קצת, זה החלוקה.
אוקיי, אבל לוקסי, אבל מתי התחילו לנשנש אותה?
או, שאלה יפה.
תודה.
קרל הגדול, אנחנו מדברים מהתשיעית, משהו כזה, הוא מלך הפרנקים, הוא שלט בניטליה, דיברנו עליו, הוא כנראה הראשון שגרם לפופולריות הגדולה של שימוש בפטרוזיליה במאכלים, הוא גידל המון פטרוזיליה באחוזות שלו, ועד היום באמת לזן קוראים קריספום נפוליטנום, נכון. שם נפולי בעצם, נכון. העיר נפולי, ואומנם הרומאים הכניסו את הפטרוזיליה לאנגליה, כשהרומאים עוד היו רלוונטיים, אבל...
שהם עוד היו רלוונטיים.
אבל הפטרוזיליה הייתה אחד המרכיבים הכי אהובים על הנרי השמיני, מלך אנגליה.
גם את זה הוא אהב.
גם את זה הוא אהב, אחד המנות הבריטיות המפורסמות שנולדו בתקופתו, הייתה ארנב צלוי ברוטב פטרוזיליה, הרוטב שרד עד היום בעצם. פרפיסוס. ובאמת, בזכות היכולת שלה לגדול היטב בכל אקלים הים התיכון, כולל דרום אירופה, זה עשב שבאמת כבש את שולחנות האירופאים. לדעתי, מערב אירופה זה העשב טיבול הכי פופולרי. אני שם רגע את הבזיליקום בצד.
לא, לגמרי, הרבה יותר פופולרי.
ובמזרח אירופה, איפה שקר הרבה יותר, אז פחות העלים, יותר השורש.
יותר השורש. שזו הזדמנות מעולה להסביר על הזנים של הפטרוזיליה, כי העלים והשורש אינם אחד הם.
אינם אחד הם.
אינם חד הם. אז בוא נדבר קצת על זני פטרוזיליה. יש הרבה תתי זנים כן. של פטרוזיליה, אבל חשוב להגיד שכל הזנים השונים זה סלקציות, זה לא מקור בוטני שונה, זה פשוט סלקציות שנעשו על ידי חקלאים שרצו תכונה זו או אחרת. בגדול אנחנו מחלקים את הפטרוזיליה, את העשב, עשב הטיבול, לשני סוגים. הפטרוזיליה המסולסלת, שקרויה ומכונה גם הצרפתית, שהיא פטרוזיליה ממש מסולסלת, היא נראית כמו כזה מין סלסלות.
איך לא תפסה פה בארץ?
יפי
ממש פייה. ממש יפי פייה.
אני אישית לא עומדת בפניה. כשאני מגיעה לשוק בפריז, אין מצב שאני אחזור לחדר בלי הפטרוזיליה הזאת.
האמת שיש לי תיאוריה למה היא לא תופסה בארץ.
היא יפהפייה, אני לא עומדת בפני היופי שלה, אבל חשוב להגיד, הטעם שלה הרבה יותר עדין מאשר הפטרוזיליה השנייה שתכף נדבר עליה, שהיא הרבה יותר פופולרית פה. אגב, כמסולסלת, היא יותר טובה באמת לגרניש, היא כאילו יפה לקישוט של דברים בסלסולים שלה.
אחרת אין ניצול של הסלסול הזה.
בדיוק, אחרת כאילו, מה עשינו בזה?
אני חושב שכשהתעצבה התרבות הקולינרית הישראלית, לפני 70 שנה כשהקמנו את המדינה, בחרו בפרקטיות כרגיל באוכל על כל מראה חיצוני, והרחבת עלים, שתכף תדברי עליה,
כן.
הרבה יותר פרקטית לגידול.
היא הרבה יותר פרקטית לגידול. הפטרוזיליה עם העלים השטוחים, פטרוזיליה שטוחה שמכונה האיטלקית, או כמו שאמרת את זה קודם, הנפוליטנו, יש לה טעם יותר חזק. היא הרבה יותר דומה אגב למקור הלא מתורבת, כלומר, זה התחיל יותר מהסגנון שלה. היא יותר פשוט לגדל אותה, היא יותר טולרנטית לגשם ולשמש. אני חושבת שבאמת היא יותר טעימה, לא רק היא יותר עזת טעם, העלים שלה יותר רכים. יותר נעימה
כן,
בפה.
כן, לגמרי.
המסולסלת כאילו...
סולסלת גסה.
היא גסה.
כן.
מאוד מאוד גסה.
Mm-hmm.
לא מתאים לצרפתים.
כן.
שורש הפטרוזיליה, לעומת זה, זה זן אחר. כמו שאנחנו מכירים גם מהסלרי והשורש סלרי, או הסלק ועליה מנגולד, השורש והעלים הם לא אותו צמח, אלא שני גידולים נפרדים, שנוצרו מאב קדום על ידי ברירה ובחירה בתכונות המועדפות.
Mm-hmm.
כלומר, היום החקלאי מחליט האם הוא רוצה לגדל פטרוזיליה לעלים, והוא ייקח זן אחד, או שהוא רוצה לגדל שורש פטרוזיליה, והוא ייקח זן אחר לגמרי. ואז גם צורת השתילה, אגב, תהיה שונה, כי העלים, נגיד, אתה לוקח מרווח של איזה 10 סנטים בין זרע לזרע, בשורש אתה רוצה שהוא יהיה גדול ושמן, אתה צריך לתת לו את המקום,
כן.
אז המרווחים גדולים יותר.
נכון.
אז דיברנו על 3 זנים, אבל אנחנו צריכים לדבר על עוד 2.
אוקיי.
אחד, אנחנו חייבים להזכיר את הפרסניפ, שדיברנו עליו גם בפרק הגזר, הזכרנו אותו.
גזר לבן.
אנחנו מכנים אותו
כן.
גזר לבן, הוא נראה בדיוק ממש ממש דומה לשורש פטרוזיליה, טיפה יותר שמן וטיפה יותר ארוך, אבל הפרסניפ הוא לא שורש פטרוזיליה, ולמרות שהוא מאוד מאוד דומה לשורש הפטרוזיליה, ולמרות שהוא קרוב משפחה של שורש הפטרוזיליה, הטעם שונה לחלוטין, אל תתבלבלו. אני כן רוצה להזכיר במילה, את הצ'רוויל. הצ'רוויל או השרוויל, שהוא מאוד מאוד דומה לפטרוזיליה בצורתו החיצונית. ממש נראה.
מסולסלת.
לי הוא דווקא דומה, אותו דומה לשטוחה. הוא נראה כמו פטרוזיליה גורה.
נכון.
עדינה, עדינה, עדינה. כאילו יש לה לאן לגדול.
האמת שהוא מזכיר לי נבטים של כוסברה. נבטים של כוסברה יש להם
בצורה,
עלים צרים
נכון.
כאלה, כן.
הצ'רוויל הוא כן קרוב משפחה של הפטרוזיליה. הוא אך ממש 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 קרוב, אפשר לשייך אותו למשפחת הפטרוזיליה.
אבל הוא אניסי טיפה בטעם.
הוא טיפה אניסי, הוא פינץ' מה שנקרא, הוא את הפינץ' הזה של הטעם.
אהבתי.
אחד מעשבי הטיבול שאנחנו הכי לא משתמשים בהם, ואין סיבה. יש שפים שכאילו שמתחילים להשתמש בצ'רוויל, אי אפשר להפסיק להשתמש בהם. זה נותן איזשהו פטרוזיליה עם האניסיות הכי עדינה שיש. אז הצ'רוויל הוא כן קרוב משפחה. וכמו שאמרתי קודם, יש גם את הפטרוזיליית ים,
כן.
שהיא משהו אחר לחלוטין.
יפה.
אז אלה הזנים,
mm-hmm.
וזה זמן טוב להתקשר לחקלאי ולשאול אותו, ומה אתה מגדל? איזה זנים?
יאללה, אז אנחנו נתקשר לרמי שדה, אגרונום וחקלאי ממגדלי הפטרוזיליה והבזיליקום הגדולים בארץ.
אופה.
תאמיני לי, בן אדם יודע על מה הוא מדבר.
אז בואי נתקשר אליו.
הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום לך רמי שדה, מה שלומך?
בסדר, מצוין.
יושבים כאן שני אנשים שמאוד מתעניינים בדבר שאתה מאוד מבין בו, פטרוזיליה.
יש, פטרוזיליה זה טעם החיים.
זה נכון.
פטרוזיליה זה באמת טעם.
זה על משקל דייג אוהב דגים.
כן.
כמה פטרוזיליה אתה מגדל?
אני מגדל דרך 40 דונם פטרוזיליה, מתוך ה-250 דונם של הירוקים שאני מגדל.
מה זה הירוקים האחרים?
שמיר, כוסברה, בזיל, ננה, חסה. סלרי, בייבי, כאלה.
אם זה צומח וזה ירוק, מה מי מגדל?
אז 40 דונם של פטרוזיליה, איפה זה קורה בארץ?
זה קורה במושב עמיאב, בערבה, ממש באמצע של הערבה.
מה? יכולתי לבקר אותך, הייתי שם אתמול.
אוי, חבל.
ממש.
פטרוזיליה.
מה זה לגדל כל כך הרבה עשבים בערבה? איך זה עובד הסיפור הזה? חם שם נורא.
נכון, חם שם, וכשאנחנו מדברים על רוב הירוקים האלה שהזכרתי הם כאלו שאמורים לגדול בכלל בחורף.
נכון. חוץ
מהבזיל והננה שאני מגדל, כל השאר רוצים לגדול בחורף. קיץ לא טוב להם. וקיץ בערבה זה אפילו רע להם.
חם.
ממש.
היא המון שמש, חם. גם אמרנו שהפטרוזיליה היא מעדיפה...
גם יובש, יובש.
היא צריכה מים.
מעדה אותם, מעדה אותם, מעדה אותם.
אז אני עושה את זה עוד יותר מסובך. אנחנו גם משקים אותם במים מליחים. המים שלנו הם מים שאנחנו שואבים מעומק הקרקע, כי אין מים אחרים בערבה, רק מים שאנחנו שואבים מהאדמה, מי תהום, ואלו מים מליחים. כדי לשתות אותם, מתפילים אותם.
וואו.
אבל בשביל הפטרוזיליה אין מים מותפלים, יש רק מים מליחים.
מה?
אז זה לא רק שאומרים לתגדלי בקיץ, בערבה, ב-40 מעלות, גם תקבלי מים מליחים.
אז מה עבר לך בראש בגדול? למה אתה עושה את זה?
בגדול זה אחלה מקום לגדל בו ילדים. נתחיל מזה. בגלל זה אני פה. אבל עם בעצם הרבה תשומת לב וכלים מקצועיים, אפשר לעשות את זה.
וואו, זה בחממות בעצם?
כן, זה חייב להיות חממות בבתי רשת, כי אנחנו מדברים על ירוקים ללא חרקים, שזה אספקט אחר של הסיפור, אז הדרישת סף הוא שיהיה במבנה עצום חרקים ממש באופן מוחלט.
מה זאת אומרת? הרי קודם כל, הסבט טיבול, אנחנו יודעים שחרקים מתים עליהם, נכון? זה אחד הדברים שהכי קשה לגדל, וגם אחד הדברים שאוכל הכי הרבה חומרי הדברה בגלל זה.
אז נלך רגע צעד אחורה, נפתח את היריעה עוד קצת. כל המפעלים החשובים בארץ, דורות בוודאי, זקוקים לתבלינים שבעצם כל אחד יוכל לאכול. ולכן הם קונים מה שנקרא תבלינים כשרים או תבלינים ללא חרקים. עוד צעד אחד אחורה, ליהודים אסור לאכול חרקים. גם לא כאלה קטנים שלא רואים בעין בלי זכוכית מגדלת, אסור לאכול.
הבטל ב-60 לא נתפס פה.
יהודים תשיים מוכנים לאכול רק תבלינים כאלה וגם לשלם על זה יותר. דורות לא יכולים לעשות לעצמם שאחד מכם יגיד שהוא אוכל והשני יגיד שהוא לא אוכל. כי אף אחד לא בדק את החרקים. אז הם בעצם קונים במחיר יותר יקר ממני פטרוזיליה שגדלה ללא חרקים, מאשר משדה פתוח.
וואו.
כי אין להם ברירה, כי זה חייב להיות ללא חרקים.
ומה עם ההדברה?
אז זהו. פה, בנושא של ההדברה, זה כבר האומנות שבסיפור. כי מצד אחד אני צריך להיות ללא חרקים, ומצד שני אני עובר בדיקות מעבדה מאוד מאוד מחמירות. וכל הגופים המסודרים בארץ, כמו דורות הוא בוודאי ביניהם, אבל גם אחרים, כל הגדולים והחשובים, כמו שטראוס, כולם בודקים שאריות חומרי הדברה, נגיד פעמיים בחודש, זה המינימום שבודקים אותי בכל מוצר, והבדיקה נעשית בכל מיני, גם מהשדה שלי, גם מהבתי האריזה, גם מהמרכז הלוגיסטי, מכל מקום הם לוקחים בדיקה בלי שאני יודע, ומעשים אותי כל הזמן, ואני צריך לעמוד בדרישות החוק. עכשיו זה כבר נהיה באמת קשה, כי אני צריך להיות גם בלי חרקים שהמשגיחי כשרות יאשרו, וגם שבדיקת המעבדה תהיה תקינה. יש המון המון טכניקות, אנחנו משתמשים בהמון דברים שלמדנו עם השנים, שבעצם זה מבוסס על זה שבתחילת הגידול או מיד אחרי קציר משתמשים בחומרים יותר שיריתיים, ואז לקראת הקציף כבר עוברים להשתמש בסבונים ושמנים וחומרים שהם לא רעילים. על רגל אחת התורה.
כן.
אז בעצם אתה אומר שהעניין הזה שגוש קטיף ודברים שהם בהכשר מאוד גבוה, הם מרוססים בכבדות וצריך לשטוף אותם היטב וזה, בעצם אגדה אורבנית כבר, זה לא קורה בפועל.
כשקונים מגוף מסודר, הגופים מסודרים בודקים את עצמם. חברות קטנות ולא מסודרות, לא בודקות אותם. אגב, זה אותו דבר בסופרים. אם להזכיר שמות או בלי להזכיר שמות, אבל אם תקנה משופרסל, אתה יכול להיות בטוח, ואני לא, אין לי שום מניות בשופרסל, אבל אני כן מוכר להם. הם בודקים אותנו בצורה מחמירה לשירות חומרי הדברה.
מעניין.
ואל תהיה תמים. מה ששופרסל פוסלים, לא הולך לפח. מוכרים למישהו שלא בודק.
שמחמיר פחות.
אם אני שם רגע את דורות בצד. Okay. אם אני מתחס לעגבניות ומלפונים וחצילים, אז יש את מי שבודק, ויש את מי שלא בודק. אותו דבר, יש את דורות שבודקים. יש אחרים שלא בודקים.
זהו באמת טיפ אבל בכלל למאזינים שלנו. אנחנו לא יודעים איפה אתם קונים את הסבי הטיבול שלכם, אבל הם תמיד נראים ירוקים ורעננים, נגיד שקונים בשוק ולא יודעים מה המקור. מה זה צריך לשטוף טוב, הסבי טיבול? כי אנחנו לא יודעים מי גידל אותם וכמה חומרי הדברה הוא שם.
בשוק,
בתפזורת.
שקונים בתפזורת.
אני רוצה לנפץ לך מיתוסים.
נו?
רוב חומרי ההדברה שמשתמשים בהם, חוץ מהסבונים והשמנים,
כן?
הם חומרים סיסטמיים. זאת אומרת שהם נמצאים בתוך הרקמה.
אתה אומר שזה כבר בילט אין?
ולכן לא מספיק לשטוף את זה. כן חשוב מאוד לשטוף פירות וירקות, לא רק פטרוזיליה, בגלל היבטים אחרים לגמרי. בגלל מיקרואורגניזם, בגלל חיידקים. בעצם, העגבנייה שאת כותפת עכשיו, אם מישהו נגע בה על המדף, או כשהוא לקח את זה מהארגז שלי ושם את זה על המדף, הוא לא שטף ידיים בפני רואה בשירותים, אתה לא לקחת הביתה איקולי. בגלל זה חשוב לשטוף את הפירות והירקות. בגלל זה.
אגב, בעיקר עם התכונה הישראלית, למשש ירקות לפני הכנסתם לסקית, שזה משהו שבאירופה לא קיים ולא מקובל בכלל.
נכון. תחשיבי כמה מיששות עגבנייה, ואמרו בעצם אני אקח את זאת של היד, נכנסת את לקחת אותה. אז תשתשי אותה.
אותי מיששו יותר. תגיד, איזה זנים אתה מגדל של פטרוזיליה?
יש שני זנים עיקריים שאיתם אני עובד. אחד מהם נקרא פליין חלק, ואחד נקרא ג'יינט, גדול. בעצם, שטוב לפטרוזיליה, טוב לעכשיו בחורף, הזן שנקרא פליין, הוא נראה מאוד מאוד יפה, ועם החלק העליון של העלה, קוראים לו בעברית טרף, לחלק הנאכל של הפטרוזיליה, ולמעין גיבול הדתי כזה קוראים פטרת. אז הטרף הוא מאוד יפה בחורף בזן שנקרא פליין, אבל בקיץ, כשנהיה חם וכבר לא טוב לפטרוזיליה, היא עושה טרף מאוד קטן. אז אני עובר לזן אחר שקוראים לו ג'יינט, שבאופן טבעי הטרף שלו מאוד מאוד גדול, ואז בעצם אני מספק פטרוזיליה יפה, בכל עונות השנה.
אבל אמרת ככה, עכשיו כשחורף וקר, אבל אתה בערבה. נכון שאתמול ושלשום היה קר בערבה. היה לי קר. אבל בגדול זה לא ממש החורף הקלאסי שהפטרוזיליה רגילה ואוהבת. אז מתי אתה שותל אותה? מתי אתה קוצר אותה? איך זה עובד?
פטרוזיליה היא קצת שונה מיתר המשפחה. איתה במשפחה יש את הכוזברה האהובה, ואת השמיר, ואת הגזר. פטרוזיליה היא נחשבת להכי חזקה מבין המשפחה, לצמח הכי עמיד. אנחנו זורים את הפטרוזיליה איפשהו באזור האביב, ואז קוטרים אותה כל כמה שבועות, כל השנה קוטרים כדי לשוב, קוטרים כדי לשוב, שלקראת האביב היא פורחת, היא מעלה עמוד תפרחת, קוראים לזה הפרגה, בעברית, ואז צריך להחליף אותה, כי היא פורחת ואין מה לקטוף, אין עלים. אם אני בעצם זורע את הפטרוזיליה שלי באביב, יש לי עד האביב הבא לקטוף את הפטרוזיליה הזאת. אם אני אזרע אותה באמצע השנה, אז יהיה לי פחות חודשים.
כלומר, בעצם אנחנו לא נותנים לפטרוזיליה להשלים את המחזור הדו-שנתי שלה. כאילו ברגע
כן,
שהיא...
היא לא יודעת להיות דו-שנתי, תגדול שנתיים, כי באביב היא פורחת.
כן.
היא שונה מהמשפחה, כי השאב, השמיר והכוסברה עושים את זה כמה פעמים בשנה, את הפריחה.
כן.
ואז צריך בעצם לזרוע יותר פעמים. פטרוזיליה זורים פעם אחת, זה יתרון כלכלי.
תגיד, ולמזג האוויר הלא יציב שלנו, יש השפעה על זה? אתה אומר, באפריל אני זורע ושאר השנה אני קוצר, אבל זה גם יכול להקדים וזה יכול לאחר בגלל השיגעונות של כדור הארץ?
תראה, החקלאות שלנו בעניין מאוד מאוד אינטנסיבית, ואני לא משאיר שום דבר לטבע. כשאני חושב שיש יותר מדי קרינה, אני מצליל מרשתות צל אחת או שתיים, אני משקה ומדשן, אני לא מחכה לגשם, אני לא כך בנוי על עונות השנה, זה לא דומה לחיטה או לסירס או לגידולים כאלה שלא מושקים, ואם יש עכשיו בצורת אכלת אותה. אני לא בונה על שום דבר מהטבע, אז פחות. מה שכן, גלי החום הגדולים שבאים, אם לפני שנים לא היה מקובל שיש לנו פתאום 10 ימים של שרב כזה של ככה מעל 40 מעלות, זה קורה יותר ויותר עכשיו.
וואלה.
כן, גלובל וורמינג, לא, אנחנו לא באמת יודעים, אבל משהו משתנה.
אוקיי, אז אתה אומר, אתה כן מרגיש את זה.
הפוך על הפוך, זאת אומרת, כמות המשקעים אצלנו פתאום עולה בשנים האחרונות. אם הממוצע אצלנו הוא 30 מילימטר, מה שאולי באזור שלכם יכול לרדת ביום, אצלנו הממוצע שנתי, בשנים האחרונות יש 70-80.
וואו, דרמטי.
פתאום יותר גשם פה.
מה זה הרבה
יותר? אבל אנחנו לא בונים עליו.
רמי שדה, המון המון תודה.
בשמחה חברים, אתם מוזמנים לעין יר.
אפרת שם כל הזמן.
האמת שאני נוסעת הרבה לערבה, אז כן, אני אשמור את הטלפון לביקורי הבא. בארץ האהובה. תודה רבה.
תודה רמי.
להתראות לכם, תודה.
ביי.
אתה יודע, לוקסי?
נו.
הוא אמר, שותלים את זה פעם אחת, גדלה, קוצרים, גדלה, קוצרים, כן. כל פעם מורידים מלמעלה, ובעצם היא גדלה שוב. זה בעצם סיבה מעולה לגדל פטרוזיליה גם בבית. אתה מגדל פטרוזיליה בבית.
אני במערכת ההידרופונית שלי, או הידרופונית, כך אמורים להגיד, מסתבר, מגדל פטרוזיליה, אבל אחד. ונגיד כוסברה, יש לי ארבע.
אבל אתה כל פעם גוזם לך את הגבעולים שאתה צריך, והיא ממשיכה לגדול.
זה כל כך נוח, כי את מורידה שלושה, ארבעה גבעולים, משתמשת בהם במה שאת משתמשת, למחור את מורידה עוד שלושה, ארבעה. ככה אני עושה, אגב, עם החסות. בדרך כלל מורידים את כל הראש וזה, אבל אני רק מוריד עלים. וזה מאוד מאוד נוח, שבאמת יש גידול שהוא פשוט מגדל את עצמו.
זה כשזה הידרופוני, אבל אם מישהו מגדל את זה בעדנית.
אותו דבר.
מתי אתה אומר לו לשתול?
אז אני מניח שנקשיב לעצתו של רמי, עכשיו זה הזמן לשתול, שימו לב, לוקח זמן עד שזה יוצא, יותר קל לקנות שתילים מוכנים ולשתול אותם, בעוד נגיד חודש, אבל מרגע שיוצא באמת הנבט, השתיל הקטן, ומגדלים אותו, אותו חודש כבר אפשר לקבל פטרוזיליה אכילה לגמרי. לא מסובך, כמו שאמרת בהתחלה, היא צריכה את ההשקעה שלה, אבל היא כן צריכה ניקוז טוב, היא לא צריכה לטבוע ולרכב, ולא יותר מדי התעסקות, שמש.
הרבה שמש.
הרבה שמש, וזהו.
יאללה, תשתלו פטרוזיליה, כי חבל לזרוק, כי כשקונים הביתה, הרבה פעמים חצי צרור מוצא דרכו לפח.
לא, אני תמיד, בהידרופונית שלי יש פטרוזיליה וכוסברה, תמיד.
אתה יודע מה? אמרנו מקודם שאני הבטחתי שאני אסביר איך מבדילים בין פטרוזיליה לכוסברה לטובת מאזיננו שאולי לא יודעים.
נו.
נעשה את זה קצר. קודם כל עניין של ריח וטעם. כלומר, מריחים, לכוסברה יש ריח יותר אז, ויש לה גם טעם. פשוט מכניסים עלי אחד לפה וישר מזהים את התבליניות שבדבר הזה. יש בה המון המון רבדים של טעם, כשפטרוזיליה אני תמיד אומרת שפשוט מרגישים ירוק. הטעם שלה הוא פשוט הוא ירוק.
הפטרוזיליה היא דשא והכוסברה היא פרי הדר.
טוב, אין, אורן לוקסנבורג, מה שתקרא דרופ מייק וצא מהאולפן, תשאיר אותי פה לבד. מבחינת צבע.
אני עוד עלול לעשות את זה.
יש ביניהם גם הבדל בצבע.
כן.
זה לא בדיוק אותו צבע. לכו לכם, תסתכלו, בעיניי הפטרוזיליה, שוב, זה עניין של זנים.
כן.
אבל הפטרוזיליה, ירוק אחר, איך אני מסבירה את זה?
היא יותר ירוק ירוק.
כן.
כשהכוסברה היא יותר ירוק חי.
ירוק חי.
ירוק חי.
אוקיי, אהבתי. לשניהם יש עלים שטוחים, אבל בכוסברה העלים יותר רכים, הם יותר קטנים בדרך כלל, והם יותר משוננים. כן. יש להם הרבה יותר שוונצים מאשר לאלה של הפטרוזיליה.
כן.
הם כאילו גם קצת יותר עגולים. נגיד אם הייתי צריכה להגיד למה זה דומה, זה יותר דומה בצורה לעלה של עץ טענה או לעלה של עץ מייפל.
נכון, נכון.
זהו, זה הכיוון. ככה מבדילים. ואם אתם לא פוחדים, הם מכוסברה, ואני מקווה בשבילכם שאתם לא פוחדים, פשוט תכניסו לפתי תמו. הטעם אי אפשר לטעות בו.
גם אם אתם לא רוצים, נגיד אתם בחנות ולא בבית ורוצים לטעום ולבדוק, אפשר פשוט לשבור את העלה, לשפשף אותו קצת בין האצבעות, ריח של כוסברה עולה לכם ישר באף, זה נורא קל לזהות.
כן, במסגרת התחקיר שלי הגעתי לאיזה מישהו ששאל איך מבדילים בין פטרוזיליה לכוסברה, אז מישהו ענה לו, תקנו אחד כזה ואחד כזה, תחזור הביתה, תשאל את אשתך. סתגדיש.
כן, יום האישה 2022 עבר,
ועדיין הדברים מלאים. לא, זה היה מזה 2011 לדעתי, מה שראיתי, זה היה לפני עידן הפוליטיקלי קורקט. ועכשיו הפינה שלנו. הפינה פשוט לבשל, משודרת ביחד עם דורות, שעוזרים לנו כל שבוע מחדש להביא לכם את התוכנית שלנו. והיום...
היום אנחנו מדברים על פטרוזיליה.
פטרוזיליה קפואה.
פטרוזיליה קפואה. ומה שמעניין זה שאנחנו נמצאים עכשיו בשנת שמיטה. נכון. ובשנת שמיטה, ליהודים, אסור לצרוך ירקות שגודלו בישראל. ויש קטע עם הפטרוזיליה הקפואה של דורות.
למה?
מה שקורה, דורות מוכרת לכמה שווקים, יש להם את השוק הישראלי, השוק האירופאי, השוק האמריקאי, הם מוכרים בכל העולם, והיהודים בכל העולם דורשים כשרויות שונות. עכשיו, פה בישראל, הרב קוק, אותו הרב קוק שחיתן אגב את ההורים שלי לדעתי.
מה אתה אומר?
כן, כן. הוא המציא את השיטה שנקראת היתר מכירה, שזה אומר שבעצם מוכרים את כל השדות לגוי, ואז קונים אותם אחר כך, אבל במהלך השנה הזאת זה לא נחשב כאילו גידול יהודי.
מה? אבל למה? אבל שנת שמיטה זה דבר נהדר לאדמה.
כן, אבל החקלאי לא יכול לא לגדל במשך שנה. הוא לא שורד, כאילו אם נגיד לרמי יש 250 דונם, הוא לא יכול לא לגדל 250 דונם. אז היתר מכירה הזה הוא טוב לחלק מהיהודים, אבל הוא לא טוב לכל היהודים. נגיד החרדים לא מקבלים את הדבר הזה, ואז צריך לעשות יבול נוכרי שמגודל לידי גויים, או לייבא סחורה מחול חלילה, או לגדל בחלקים שלא נחשבים לארץ ישראל המקראית. את ידעת שארץ ישראל וארץ ישראל המקראית, זה לא אותו ארץ ישראל.
אני רוצה לתת את זה?
כן, זה לא...
מה זה אומר?
זה אומר שכאילו מבחינת כשרות, מה שגדל בתוך הטווחים של ארץ ישראל מהתנך, הוא בשנת שמיטה, ומה שגדל מטר ימינה הוא לא. נגיד רמי, יש לו שדות כאלה, ויש לו שדות שנמצאים 100 מטר משם, עדיין משטחי מדינת ישראל הריבונית, אבל לא נחשב מקראית, ולכן הוא יכול לגדל שם.
יש לך איזשהו סרטוט של ארץ ישראל המקראית?
אפשר לבדוק בגוגל, אצל הדוקטור. וזה מצחיק.
אני בהלם.
כן, זה מצחיק, כי מגדלים שדות שלמים של פטרוזיליה עם כשרות ספציפית, ושדות שלמים של פטרוזיליה עם כשרות אחרת, אבל מה שאנחנו מקבלים בזה, זה באמת המנעד הכי רחב לכל סוגי הכשרויות, הפטרוזיליה שלהם מתאימה לכולם, לפי הצרכים שלהם.
אני בהלם.
את בהלם.
מזה שגיליתי שיש ארץ ישראל המקראית.
והיום אמרנו מה נעשה עם פטרוזיליה, לא פטרוזיליה משמשת לטיבול כמעט כל דבר, אבל אם נדבר בהמשך קצת על מה משתמשים בה הכי הרבה בעולם, נגיע לאיזשהו מכנה בסיסי משותף, וזה פטרוזיליה ושום, או במילים אחרות...
גרמולטה?
גרמולטה.
גרמולטה, אני חושבת שזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת במטבח, ואני המון פעמים כשאני מערכת, אני מכינה לי בצד גרמולטה, ושנייה לפני ההגשה מפזרת. כמה מילים על גרמולטה? בעיקרון זה תערובת מהמטבח האיטלקי, דיברנו עליה גם בעונה האיטלקית כמובן, שמערבבים פטרוזיליה, שום וקליפה מגוררת, או מלימון או מתפוז, ואז שנייה לפני ההגשה, מפזרים את זה מעל מנה, וזה מאוד מאוד מרענן, כאילו השום נותן את הטיפה חריפות, הפטרוזיליה, את התחושת טריות הזאת, והתפוז או הלימון נותנים המון 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 ארומה. קלאסיקה בעיקר על אוסובוקו או ריזוטו, מאכלים מאוד מאוד כבדים.
כן.
ואז אמרתי לעצמי, שכמה כיף היה, אם הייתי אוכל לקחת גרמולטה, ולעשות ממנה מרינדה, לצריבה של עוף או לצריבה של דגים.
אוקיי.
עכשיו, לשים פטרוזיליה קצוצה ביד, בתוך מרינדה, זה לא כזה מגניב, כי הרבה פעמים בצריבה הסביבה, או שהיא קצת תישרף, ממש תשחיר לי, או שיהיו לי חתיכות, שהן פחות כיפיות.
גם מרינדה עצמה לרוב היא פשוט נופלת למטה.
נכון. כן. ואם אני אוכל לייצר איזושהי מסה הומוגנית יותר, אז היא יעטוף לי את החלבון בצורה יותר טובה. אז לקחתי את הפטרוזיליה הקפואה, ואת השום הקטוש של דורות.
כן.
הרבבתי אותם ביחסים שווים.
אוקיי.
נגיד שלוש קוביות כזה, שלוש קוביות כזה. גררתי קליפת תפוז. שמתי איזה שתיים, שלוש כפות של שמן זית.
כן.
שמתי בפנים חזה אוף, ופשוט אחר כך צרבתי אותו על מחוות. עשיתי את זה עם דג, אז גם יצא שיחוק.
זה מה שאמרת לי אתמול, שהיה לך זה, חזה אוף פצצה.
כן.
מה את אומרת?
וגם זה טעים לעוף בתנור, ואחר כך עשיתי על זה עוד איזושהי הקפצה שממש עפתי על זה. נכון, הרבה פעמים כשאנחנו צורבים חזה עוף או פרגית, אז זה כבר שחום מבחוץ, אבל עדיין לא עשוי מבפנים.
נכון.
וכדי שזה לא יישרף, צריך להוסיף נוזלים לתוך סיר.
נכון.
משהו שזה יתחיל מה שקרה לקבל אפקט של בישול ועידוי ולא רק טיגון.
כן.
אז עושים את אותה מרינדה של שום, פטרוזיליה וקליפת לימון או קליפת תפוז.
כן.
צורבים משני הצדדים, ואחרי שזה משכים את המיץ של התפוז או הלימון, פשוט שופכים למחוות.
איזה שדרוג.
ואז זה כזה מתבשל במיצים של התפוז או הלימון, וזה גם מקבל צעשור.
אוף בתפוזים.
כן, וזה דקה וחצי הכנה.
תכלס, כי זה חזה אוף, הוא מתבשל נורא מהר, כבר השרט אותו במרינדה, הוא ספג את כל הטעמים.
כן.
שום מלא טעם, פטרוזיליה מלא טעם, גרידת לימון, תפוז מלא טעם, נהדר.
כן, וזה היה אוף בגרמולטה.
אוף בגרמולטה של אפרת אנזל.
זה נשמע טוב.
נשמע טוב.
כן.
נשאר לך?
לא.
תיארתי לעצמי, אין אפילו מה לשאול, זה אוף.
כן, נשאר, ואז בחצות התעוררתי, ובדרכי למיטה הייתי חייבת לבדוק אם זה עדיין טעים.
וזה היה עדיין טעים.
זה היה טעים נפלא.
אפילו עוד יותר.
זה עובד גם כשזה קר. גם כשאני לוקחת מבשר מבשרי את האוכל, את ארוחת צהריים של אור של היום.
אוקיי. בשר מבשרי, אבל שישאר רעב.
אנחנו ממשיכים.
בואי נמשיך. טוב, ועכשיו נראה לי הגיע הזמן לדבר על הפטרוזילנון.
פטרוסלינון.
פטרוסלינון, אני אף פעם לא, הסיכול סמך למד הזה תמיד ייפול עליי. מה זה המילה הקשה הזאת ולמה? תודה לאל, אנחנו לא קוראים לה יותר.
קודם כל, אני מתה על המילה פטרוסלינון. כשעשינו את האירוע של ערוץ צירקיס מהמטבח באהבה, אפילו הגשנו צ'ייסר פטרוסלינון.
מה, משקה?
צ'ייסר פטרוסלינון. זה היה תמצית של פטרוזיליה,
כן.
שאדי ניומן, הברמן האגדי של תל אביב, שמברמן בקאבקם, אז הוא עשה אשריה של פטרוזיליה, בתוך וודקה.
אוקיי.
זה טעים.
באמת?
וואו.
וואלה.
תקשיב.
איך לא הייתי באירוע הזה? אני כזה דפוק.
לדעתי, שלחתי לך הזמנה.
ברור, כל אירוע שלך, את שולחת לי הזמנה, ואני מיזנטרופ, אומר, כן, כן, אני אבוא, אני אבוא, אני אבוא. ואז אני קם, רואה את התזכורת, ואומר,
היא תסלח לי שוב.
זה אין זה להתוותר לי.
אז גם שם הגשנו צ'ייסר פטרוסלינון.
כן.
אני באמת לאורך שנים האמנתי שפטרוסלינון זה פשוט הדרך של רות סירקיס להגיד פטרוזיליה בעברית. אך לא כך הוא המצב.
לא?
לא, לא, לא.
אוקיי.
נתחיל מאנגלית פרסלי. באנגלית כן. זה מגיע מהאנגלית העתיקה, פטרסילי. אוקיי? שאגב, עד היום קוראים בגרמנית לפטרוזיליה פטרסילי. זה השם בגרמנית.
אוקיי.
המילה הזאת, פטרסילי, מגיעה מהלטינית של ימי הביניים, פטרוסיליום. שמלטינית זה פטרוסלינום, וזה מגיע מהיוונית. ואיך אמרו ביוונית פטרוזיליה? פטרוסלינון.
לי.
כן, פטרוסלינון שסירקיס שתמשו.
רוצה שכיס דיברה יוונית עתיקה שוטפת.
ברור, היגאון.
כן.
עכשיו, מה משמעות המילה פטרוסלינון ביוונית? הזכרתי את זה בפרק סלרי. איך אומרים סלרי ביוונית עתיקה? סלינון זה השם של הסלרי ביוונית עתיקה. ופטרה זה סלע. פטרוסלינון זה סלרי סלעים. על שם המקום שבו הפטרוזיליה נוטה לגדול בין הסלעים.
ממש רקפת.
בדיוק. בעברית, השם הזה תפס לתקופה בגלל אנשים כמו סירקיס למשל.
כן.
כבר ב-1938 יצא ספר של כלכלת הבית, והוא כתב את השם פטרוסלינון, אבל לצידו היה גם שם בעברית, כרפס נהרות.
אוי ואבוי.
כרפס נהרות.
זה השם העברי של הצמח?
ותנחש מה?
נו.
לא תפס.
לא. הרגת אותי, לא תפס, איך לא תפס?
לא ברור, כרפס נהרות, אתה לא רוצה לאכול כרפס נהרות?
אין לי שני כוסברה, אחד שמיר ושלוש כרפס נהרות.
בדיוק. אז מה שיפה שבאמת במילון משנת 1938 הופיע כרפס נהרות, אבל מילונים כבר ששנות ה-70, שום דבר, כבר אין הזכור אפילו של השם הזה.
התעדה.
התעדה, נמוג,
לא עוד. נוסע בנהר.
כן, זוהי הפטרוזיליה, זה די מדהים. שאין לה שם בעברית, תחשוב על כל שאר יסבי הטיבול. על התימינש קורנית ולכוס ברש גד השדה, להכל יש שמות בעברית. האורגנו זה האזוביון, והזאטר זה אזוב, ובלה בלה בלה בלה, לפטרוזיליין.
זה מוזר מאוד, ומה שמוזר זה שהפטרוזלינון הזה נעלם, ונשאר פטרוזיליה.
כן.
שזה הרבה יותר נוח להגות, אני חייב להגיד.
מפטרוס לינון?
כן, כי שוב, אני לא מצליח להגיד את זה. אני פשוט פטרוס לינון, פטרו לזנון, פטרו... איכשהו שם יש לי סיכול אותיות.
בגלל אנשים כמוך.
בגלל אנשים כמוך, היינו צריכים להחליף למה.
לא, אבל הנה, אבל אני אומרת לך שגם בלטינית של ימי הביניים, זה היה פטרוזיליום. אז זה פטרוסיליה, זה אותו דבר. זה כמו טלוויזיון, טלוויזיה. פטרוזיליום, פטרוזיליה.
זה כיף שיש לי אותך.
אני תמיד כאן לשירותך, גם כשאתה מבריז מכל האירועים שלי באופן סדרתי. אבל מה לחתונה באת? האם זה שינה את העובדה שלא הזמנת אותי לחתונה שלך? לא.
את יודעת שאתמול ראיתי את הסרט חתונה שלי ובכיתי?
מה אתה אומר? ראיתי את הסרט חתונה שלך ובכיתי? אני לא ראיתי את הסרט חתונה שלך ובכיתי. אני לא ראיתי את הסרט חתונה שלך בכלל. אם אתם מאזינים... תשלח לי אותו. אני אצפה בלילה ואבקה. אם אתם מאזינים חדשים שלנו...
כן.
של הפודקאסט, אנחנו...
צריכים לעדכן את כולם, כמובן. אנחנו צריכים לעדכן את כולם,
שלוקסי לא הזמין אותי לחתונה שלו. יש לי שאלה.
מה?
חוץ מזה שלא הזמנת אותי. גם שלחתי מתנה? כי לפעמים אני עושה את זה.
לא
שלחתי.
לא היינו בקשר באותה תקופה.
איך זה יכול להיות?
כי היה איזה 3 שנים שלא היינו בקשר. זה היה בדיוק כאילו בשנתיים לפני ושנה אחרי. ואז נפגשנו באמת באיזשהו אירוע של טיימאוט, זוכרת?
לא.
אז היה איזה טקס פרסי טיימאוט כזה, ואז קפצת עליי מאחור ואמרתי, פאק, איך יכול להיות כאילו שאני ואנזל, כאלה חברים טובים, כי החברות שלנו היא סוג של חברות, גם שזה נעלם לכמה שנים.
כן.
כשזה חוזר, זה חוזר כאילו זה לא נעלם מעולם. יש לי כמה חברים כאלה. איתך זה ככה.
כן, יש לך עוד כאלה? כן.
יש לי עוד 2 כאלה, אבל...
מי הם?
אני לא אנקוב בשמות. לשמחתכם לא גרים בארץ.
מזל.
אבל זה ככה, וזה חברות שכאילו פשוט המשכנו אותה מאותה נקודה, אבל באותם שנתיים לא היינו בשום דבר בקשר. הייתה לי חתונה, היו 60 אורחים, כן? מהצד שלי היו בערך 6 אנשים, אפרת אנזל לא הייתה אחד מהם. אני מתנצל. אני מתנצל.
לא, כי רוז'ה הייתה.
זאת אומרת, למה הזמנת את אמא שלך ואותי לא הזמנת? זה לא הגיוני. את צודקת, את אחת צודקת, אבישי גם הזמין את סבתא שלו, מי היה מאמין, חצוף, תפסה שולחן וצלחת, את השולחן והצלחת שלך. אני אשלח לך את הסרטון חתונה, נראה אם תראי. אני אשאל אותך שאלות מכשילות כדי לגלות אותי בבית צפית בו, זה 50 ומשהו דקות. אבל מה? אמרו לי, הטקס הכי מרגש היה מעולם. באמת, אנשים כאילו בכו, בכו, בכו בדמעות. במיוחד שאבישי דיבר. אבל אנחנו מדברים על החתונה שלי.
אנחנו מדברים על החתונה שלך.
לא, אנחנו מדברים על פטרוזיליה, אפרת. פוקוס, פוקוס, פטרוזיליה.
רק בריאות, לוקסי.
רק בריאות.
אוקיי.
אז בוא נדבר על פטרוזיליה ובריאות.
בוא נדבר על פטרוזיליה ובריאות.
לפני זה אני מרים להנחתה. איכשהו קורה שאני מדבר על בריאות.
כן.
שוב ושוב ושוב ושוב. כשאת שלחתי אותך לבית ספר לרפואה 6 שנים.
כן.
אני פה, נשברות לי השיניים על לבטא את המילים. אני כותב אותם עם פסיקים בין ההגיות. בין העברות, כדי להבין איך אומרים את זה. ועכשיו, אני צריך לדבר על זה.
זה נורא מצחיק אותי פשוט שאתה מדבר על בריאות.
אז בואי נדבר על בריאות.
כל כך מצחיק אותי. אני כותבת את הליינאפ, ואז אני אומרת, מעניין כשהוא יפתח את זה, ויראה ששוב תקעתי לו לדבר על בריאות.
כן, זה מה שאני אמרתי, היא עוד פעם זינה אותי עם הבריאות. אני לא מאמין. והיא יודעת. ומה שקורה שאתם לא יודעים, זה שאני אומר, נגיד, פטרוזיליה עשירה בפלונואידים, פלבונואידים, פלבונואידים, ואז אפרת מתקנת אותי, ואז אני חותך את זה, ואז אני עושה כאילו אני ידעתי מה אמרתי. פטרוזיליה עשירה בפלונואידים.
פלבונואידים.
פלבונואידים. פטרוזיליה עשירה בפלבונואידים ונוגדי חימצון. אתם לא יודעים את זה, אבל זה מה שקורה באחורי הקלעים. אני לא מסוגל להגיד את המילים האלה. פלבונואידים.
פלבונואידים.
מה זה פלבונואידים, אפרת?
נוגדי חימצון.
נוגדי חימצון, היא עשירה מאוד בנוגדי חימצון, יש בה במיוחד 3 מאוד מאוד חזקים, אני לא אנקב בשמם, לא מסוגל, אבל יש בה גם ויטמין K וויטמין C היא מאוד חזקה וויטמין A, ובחצי כף של פטרוזיליה מבושלת, שזה גרם אחד, יש גם הרבה ליקופן, יש גם הרבה אלפא קרוטן, יש גם לוטאין וזקסנטין, כל מיני נוגדי חימצון, בטא קרוטן, ואפילו הפיגנין, שזה הבנתי אחד מנוגדי החימצון היותר מעניינים. לפי המקורות שאני קראתי, הפיגנין בפטרוזיליה טריה הוא כל כך רב, שיש בו 215 מיליגרם ל-100 גרם, שזה תחשבי פי כמה יותר מהמקור הבא, מספר 2, שיש בו 19 מיליגרם, לעומת 215 היא מאוד עשירה. עכשיו בואי נחזור רגע לעניין הזה של הנשים, הריון ופטרוזיליה, בסדר? אמרנו אמונות תפלות ב5 דברים, אני נתקלתי במלא מחקרים שאומרים שנשים בהריון צריכות להיזהר מאכילה מופרזת של פטרוזיליה, כמות רגילה בטוחה, כמות מופרזת כנראה, יש לה איזושהי השפעה על הרחם, אני חייב להודות, לא הבנתי את זה עד הסוף.
תקשיב, אני קראתי את זה והייתי בשוק, כי בתור אחת יש לה שני ילדים בריאים, מעודי לא שמעתי שאסור לאישה בהיריון לאכול פטרוזיליה.
כן.
עכשיו, כמובן, וחשוב להגיד, אנחנו לא אתה ולא אני רופאים, ואם יש מחקרים חדשים, אז צריך להתחשב בהם, וזה נהדר שהם קיימים, אבל אני מודה שאני בחיים לא שמעתי על זה. מה זה צריכה מופרזת? כמה פטרוזיליה?
כן, כמה כפטרוזיליה כבר אפשר לאכול?
תראה, אתה אוכל סלט טבול, יש בזה המון 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 פטרוזיליה, אבל אני לא מסכימה שיהיה עוד משהו שאסור לאישה בהיריון לאכול. חלס, לקחו לנו את הדגים הנעים, לקחו את הבשר הרר.
לקחו את האלכוהול.
לקחו את הביצים הטעימות, לקחו את האלכוהול, לקחו את היין, לקחו, שנייה, לא סיימתי. את כל הגבינות עובש לבן, גבינות עובש כחול, גבינות מלוחות בשנים האחרונות. אתה יודע שבהיריון עם אור היה מותר לאכול גבינות שנמצאות במים, כמו בולגרית, פטה ומוצרלה. עד ההיריון עם נוריק, אסור.
אסור לאכול פטה בהיריון, מה?
כי היא נמצאת בתוך מים, ורמת המליחות של המים היא לא מספיק גבוהה, ועלולים להתפתח עובשים בתוך הנוזלים.
כל דבר עלול להתפתח עובשים,
תניחו לי, כאילו, באמת.
איזה שטויות.
ויש כל מיני סבים, וזה שמאוד מאוד פוטנטיים, ולכן אני כבר לא זוכרת מתי אסור לאכול פטל, ומתי אסור ננה, וכל מיני דברים כאלה. אבל על פטרוזיליה, מימי לא שמעתי, ובאמת בתחקיר לתוכנית, פתאום נתקלתי בזה שזה עלול לגרום להתכווצויות ברחם. לא יודע.
בהיריון? בזמן ההיריון, כאילו?
כן.
אוקיי.
אתה לא רוצה שיהיה פלות, אתה לא רוצה שהרחם יהיה פעיל, אתה לא רוצה שיהיו בהתכווצויות. אבל כאילו, אני בהלם שקראתי את זה, ואז קראתי איזשהו מקום, שהסיבה היא אפיול, שזה איזשהו מרכיב שיש בתוך הפטרוזיליה, שהוא זה שגורם להתכווצויות ברחם.
אוקיי.
אבל החומר הזה הוא מתפרק במים, ולכן פטרוזיליה מבושלת, או פטרוזיליה במרק, או בתאי, אין שום בעיה.
רק חיה, בטבולה.
כן. אני לא יודעת, באמת שאני לא יודעת על איזה כמויות הם מדברים.
אז אני מצאתי איזשהו רעלן שיש בפטרוזיליה, שנקרא פסורלן, או פסורלן, אני לא כך יודע, והוא פוטוטוקסי. זאת אומרת, הוא רעלן שמשפיע כשנחשפים לשמש. אבל שוב, באמת אין מה לפחד, מדובר פה על כמויות עצומות של קילוגרמים של פטרוזיליה ליום.
כן.
ואני שוב אזכיר לכם, גם בתפוחים יש ציאניד.
כן.
ואתם אוכלים אותם יפה מאוד. כן. הכל בסדר, אנחנו מדברים פה על כמויות שאנשים נורמליים לא צורכים.
לגמרי. אגב, אני חייבת לספר לך שבמסגרת התחקיר, פתאום הגעתי לאיזה כתבה מ-2014 בוויינט, מתי פטרוזיליה עלולה להיות מסוכנת, עם שני סימני שאלה. כאילו מה שנקרא קליקביליות, קווים לדמותה.
זה סימני שאלה.
כן.
זה הדבר הכי מלחיץ שיש עלי אדמות. יותר משלושה ויותר מאחד. נכון?
כן,
תודי.
כן.
שמישהו כותב לך שניים, אתה אומרת, רגע, משהו פה, לא, רגע, כן. שנייה, מה קרה?
אחד זה אדישות מוחלטת.
אחד זה שאלה.
שלושה זה ילד קטן כתב את זה.
כן.
אבל שניים זה רציני.
שניים זה מפחיד.
אני איתך לגמרי. בקיצור, במסגרת הכתבה הזאת, אז היה כתוב גם שבגלל שיש בפטרוזיליה הרבה ויטמין K, אז אנשים שלוקחים תרופות מדללות דם צריכים לדעת את זה, כי בהרבה עלים ירוקים יש ויטמין K, וגם שהיא עלולה לגרום ליצירת אבנים בכליות, בגלל שיש בה כל מיני אוקסלטים, אבל אז כמו העמקתי קצת יותר, וראיתי שהוויטמין K והאוקסלטים נהרסים בחום, אז שאין באמת בעיה לצרוך את זה כשזה מבושל. אבל כאמור, תשאלו רופא, כשזה מגיע לבריאות, לא להתעסק עם זה.
שוב, עוד פעם כוכבית, אנחנו באמת לרופאים, אבל אין ירק שאתם צורכים, אין פרי שאתם צורכים, שאין לידו איזושהי סולמית או כוכבית או איזושהי עזרה. לא מדברי, אנחנו אוכלים את הכל והכל בסדר, גם הפטרוזיליה, כאילו אתם יכולים להתייעץ עם רופא, אבל בלי פאניקה, הכל בסדר.
זה קטע, אבל תדע לך שאנחנו באמת, כשזה מגיע לנשים בהיריון, בגלל שזה לא רק החיים של האישה, אלא גם חיים של עובר, דרגות דאגה אחרות לחלוטין.
כן.
כן, ובישראל, הוא מה שמקדשת את הפרו ורבו, זה אף יותר ממקומות אחרים.
כן,
אגב,
בהחלט.
כשהייתי בהיריון עם אור, כן. שוב, העשר שנים האלה, אז היה מותר לשתות איזה חצי כוס יין פעם בשבוע או משהו כזה.
לי?
כן. כשהגעתי להיריון עם נורי, כבר היה איסור מוחלט על אלכוהול.
אז מה עשית?
פתחתי את ההמלצות של, המלצות הבריאות של כל המדינות בעולם המערבי.
אוקיי, אמרת נעשה ממוצע.
אמרתי, אולי אני קנדית, אולי בקנדה מותר. אם מותר באנגליה, אני אהיה בריטית.
פולניה, מה אומרים הפולנים?
מה אומרים הפולנים? הסתכלתי, הסתכלתי, אתה לא מאמין.
נו.
בשום מקום אסור לשתות אלכוהול בהיריון אפילו קצת, חוץ מבאנגליה שגיליתי שהיה מותר 120 סיסי פעם בשבוע או משהו כזה של יין.
טוב, הבריטים שותים בירה כבר מגיל 12 לדעתי, זה חוקי.
זה נכון. ובכל זאת החלטתי בסוף עקב מסירותי לעובר שבבטני, וגם את זה לא שתיתי.
יצא אחלה ילד, יצא נורמלי לחלוטין, סימן ש...
כי לא שתיתי.
את יודעת, זה מה שאומר, זהו, סימן שזה עובד.
סימן שזה עובד, כן, כן. ונשים בהיריון מסביב לעולם,
כן.
צריכות להיזהר,
כן.
מאכילת פטרוזיליה, כי בערך יש פטרוזיליה בכל דבר בעולם.
לגמרי.
היא בכל מטבח כמעט היום.
בטח באזור הים התיכון, כל אירופה, צפון, אפריקה, אפילו במזרח יש את זה באמת. בברזיל פטרוזיליה מאוד חזקה, בארגנטינה...
צ'ימיטורי.
צ'ימיטורי.
חצה לנו מבטא איטלקי בצ'ימיטורי.
למה זה ככה? צ'ימיטורי.
שני סתומים. למה?
בוא נעבור קצת. דרום מרכז אירופה, פטרוזיליה היא חלק מהבוקי גרני. צרור של עזבי טיבול טריים, מרכיב מרכזי בצירים, מרקים, רטבים, תבשילים.
אולי תפרט מה יש בבוקי גרני חוץ מגבולי הפטרוזיליה?
אם זיכרוני אינו מטעה אותי, יש בזה פטרוזיליה, טימין, עלי דפנה, בזיליקום, עירית, רוזמרין, מרווה. יכול להיות גם קלישה.
זה כל מיני דברים שיכולים להיות בפנים.
כן, כן, זה שוב, תלוי באיזה מדינת באירופה, כל אזור והבוקי גרני שלו. לפעמים גם מכניסים את הירקות של המרפואה פנימה לבוקי גרני, וקוראים לזה כיחידה אחת.
מה, הבצל, הגזר והסלרי?
נכון, קרישה.
כמובן, קרישה.
כמובן, קרישה. ובאמת משתמשים במיוחד במסולסלת, בהרבה מסעדות גבוהות, היי-אנד, כמו שאומרים, לקישוט של מנות. לצרפתים יש את הפרסיאד, פרסיאד בעצם זה ה... אפשר להגיד כמו הגרמולטה שדיברנו עליה, זה בעצם תערובת של שום ופטרוזיליה קצוצים, אבל הצרפתים משתמשים בה הרבה פעמים בזמן הבישול, לא בסוף הבישול, השפיץ של הטעמים, אלא בזמן הבישול, נגיד מול מריניאר, זו דוגמה טובה מאוד לשימוש בפרסיאד, תוקעים את זה עוד בשלב הבישול, וזה מעשיר את הכל נהדר. לדנים יש רוטב פטרוזיליה שנקרא פרסילסובד, זה רוטב שמשתמשים בו בהכל, מהקציצות בשר שלהם לירקות, סוג של בשמל פטרוזיליה לימוני. כמו שציינתי בהיסטוריה לבריטים, יש את הרוטב פטרוזיליה, גם זה רוטב על בסיס רוויחה כזאת שמוגש בדרך כלל עם דגים, ובאיסטל אנד של לונדון, באזור ההוא, קוראים לו ליקר, כשהוא מוגש עם מש ופאי. באיטליה אמרת גרמולטה, שזה דבר נפלא, אבל יש להם גם את הסלסה ורדה, הסלסה הירוקה שלהם.
שנדבר עליה בהמשך, נעמיק בה.
בברזיל משתמשים בתערובת של פטרוזיליה טריה ובצל ירוק, באיזשהו טיבול עסבי שנקרא צ'ירו ורדה, שזה באמת אחד הבייסיק שלהם, זה כמו השום בצל שלנו, להמון תבשילים, רטבים, צירים וכאלה, אפילו מוכרים אותם בשווקים זוג, פטרוזיליה ובצל ירוק.
בצל ירוק ביחד.
כן, צרור.
נחמד.
ולארגנטינאים יש את הצ'ימיצ'ורי, שאולי נדבר עליו בעוד כמה מילים אחר כך.
כולם רוצים לרענן.
צ'ימיצ'ורי זה נהדר, אני באמת... טוב, נדבר עליו תכף, ובאזור שלנו כל הים התיכון, פטרוזיליה, דוחקים אותה בהמון תבשילים, all over, כמובן סלט הטבולה שציינת מקודם, שזה פשוט פיור פרסלי, פיור עשבים, כן. לפנים, עם קצת בורגול.
והיא עיקר בעצם, היא
הרבה ירוקים, אבל היא כן, העיקרית. היא העיקרית, שגם אם הוא מחומוס, גם אם הוא מפול, הרבה פעמים תוקעים לו שם ערמות של פטרוזיליה וכוסברה לייצר את
הירוקת
ירוקת הזאת. הפרסים משתמשים בהמון המון נסבי טיבול, כמובן כוסברה, כמובן שמיר, אבל גם בהמון המון כן. פטרוזיליה.
יש להם... גורמי סבזי שלהם.
נכון, הסבזי זה הבסיס כאילו של הבישול שם, נסבי טיבול. ועכשיו יש נקודה מעניינת, כי לפטרוזיליה יש את הזרעים שהם מכילים, ויש פטרוזיליה מיובשת שהיא אכילה.
כן.
וניסיתי להבין איפה אני משתמש בשני המוצרים האלה.
זה קטע, כי יש באמת בחנויות אבנים.
יש לי בבית.
פטרוזיליה מיובשת. יש לך פטרוזיליה מיובשת בבית?
יש לי פטרוזיליה מיובשת בבית.
מה אתה עושה איתה?
כלום. לא כלום, באמת, אמרתי לך, מה אני צריך?
כן.
יש לי טריה, יש לי קפואה, מה אני צריך את המיובשת, מה הערך שלה? כי הטעם שלה לא כזה שונה מפטרוזיליה,
נכון.
רגילה אפילו פחות.
זה חשוב להגיד, כאילו הפטרוזיליה המיובשת, יש לה טעם מאוד מאוד דומה לפטרוזיליה הרגילה, בניגוד למשל, לננה המיובשת שנותנת טעם אחר לגמרי.
לגמרי,
אחר.
כן, את
צודקת. ננה מיובשת זה אחד התבלינים אהובים עליי.
או כוסברה.
גם כוסברה מיובשת.
לגמרי, טעמים אחרים, את צודקת.
אבל פטרוזיליה מיובשת, זה כאילו, זה באמת רק עניין של חיסכון, אולי בזמן, או אנשים שמשתמשים ממש ממש מעט, ולא רוצים לבזבז, אבל את יכולה לקנות את הקפוא, אם אתם מיובש, לא?
ברור, ברור.
גם מבחינת ערכים תזונתיים.
וגם יש את העניין של הזרעים, כי הזרעים כן יש להם טעם של פטרוזיליה, וטעם חזק.
אז זרעי פטרוזיליה?
כן.
בחיים? לא היה לי בבית.
אז יש לי בבית, אני יכול להביא לך קצת רק כדי להבין את הרעיון שעומד מאחוריהם, אבל אמרתי, אף פעם לא השתמשתי, ואז אני אמרתי, טוב, בוא נחפש קצת, נחפש בהודו, נחפש במזרח, נחפש כאילו באירופה, נבין איפה משתמשים בזה, כלום. נדה.
אף אחד לא משתמש בזה?
אף אחד לא משתמש בדבר הזה, אין אף תבשיל מרכזי באף מטבח, בוא נגיד
זה
ככה.
זה כדי, גם אני חיפשתי איזה שהם מתכונים שמשתמשים בזרעי הפטרוזיליה, כי למשל זרעי הכוסברה הם בשימוש מאוד נפוץ במטבחים, וזה לא תחליף לכוסברה עצמה, הטעם של זרעי הכוסברה שונה לחלוטין מהכוסברה עצמה.
ממש.
ובזרעי הפטרוזיליה, זה דומה לפטרוזיליה.
כן.
אבל...
מה עשינו בזה?
מה זה?
אין את הרעננות אגב.
אם אתם מכירים אגב מתכונים שכן משתמשים בזירי הפטרוזיליה, אז כתבו לנו, זה מאוד מאוד מעניין. אתה יודע איפה יכול להיות?
נו.
אולי בסקנדינביה, במקומות שהעשב פחות קל לו לצמוח. אז אולי לא כל השנה יש פטרוזיליה, ואם אתה רוצה את הטעם של הפטרוזיליה, אתה יכול לשים את הזרעים. אבל פה למה לנו?
הייתי בצפון של אירופה, ולא מצאתי דברים ספציפיים.
מאוד משונה.
מאוד משונה. ועכשיו, ניכנס למטבח?
הגיע הזמן.
הגיע הזמן.
אוקיי, אז קודם כל אנחנו צריכים לקנות פטרוזיליה. איך קונים פטרוזיליה?
איך קונים פטרוזיליה? הולכים לירקן, לוקחים את מה שנראה הכי רענן, הכי ירוק, הכי נטול כתמים שחורים או שוליים צהובים. מסתכלים עליו, אם הוא נראה טוב, לוקחים אותו.
וזוכרים שלמרות שהרבה פעמים בשווקים משפריצים עליהם מים כדי שיראו רעננים, המים האלה זה אסון לפטרוזיליה לשימור בבית, כלומר כשאנחנו חוזרים הביתה, אנחנו לא רוצים להכניס אותה רטובה למקרר, זה מאיץ את ההתקלקלות שלה פי עשרות מונים.
אנחנו אבל מדברים על העלים, כי שיטה כן טובה לשמר פטרוזיליה וכוסברה והרבה עשבי טיבול בבית, היא להתייחס אליהם כמו פרחים או כמו אספרגוס, שדיברנו עליו, וזה לשים את הגבעולים בתוך כוסי מים. ואז זה יכול להיות בקירור, אבל זה יכול להיות גם על השיש, מחוץ למקרר, רק צריך להקפיד להחליף את המים האלה שלא ירקבו. אבל מה שאפרת אמרה, העלים עצמם חייבים להיות יבשים. כי אחרת פשוט זה נרכב.
אני אף פעם לא שמה את זה בווזה על השיש. לי יש את המגבות שלי, שהן מגבות הסבי הטיבול שלי, שפשוט אני מגלגל אותם בתוך מגבת. אם אין לכם מגבת, אז קחו מגבת נייר, ובתוך קופסה אטומה. ואני כן חייבת להגיד שבכל פעם שאני משתמשת באיזה עשב טיבול, הוצאתי אותו, את כל הקופסה מהמקרר, אני מעיפה מבט לראות מה שלום שאר הסבי הטיבול, כי מספיק עלה אחד ששרח ומתחיל להירקב, והוא מבאיש את כל הצרור. כלומר, תוך יום הכל פשוט נרכב.
יש לי שאלה.
למה אני עובדת אצל הפטרוזיליה שלי?
לא, שאלה עניינית. העולם מתחלק לשני אסכולות. אני חושב שאני יודע איזה אסכולה אני ואת, אבל אני אשאל בכל זאת. את שוטפת את הפטרוזיליה לפני שאת מגלגלת ומכניסה לאחסון למקרר, ואז כל פעם מוציאה נקייה?
אז אני אגיד לך כך, אני לא, כלומר, אני בדרך כלל מגלגלת את זה כאילו ככה, עם החול ועם האבק ועם הכל, וכל פעם שאני צריכה פטרוזיליה, אני מוציאה מהמקרר ושוטפת מה שצריך. אבל,
כן.
לפני, זה מצחיק שאתה שואל, לפני איזה חודש הגיע אליי המשלוח האורגני שלי, ואת יודע, חורף מלא 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 ירוקים, והיה הרבה חול, היה איזה סופה, והיה פשוט המון בוץ על כל העשבים, עשיתי אמבטיות, מה שנקרא, לכל העשבים. עבדתי, בזה איזה שעה, שעה וחצי, לשטוף את הכל ולייבש ולהחסן. לא זרקתי גרם של עשב טיבול, כי היה לי כל כך הרבה עשבי טיבול נקיים, שלא הייתה טיפת עצלות.
זאת אומרת, הכל תבשיל, ישר שלפתי.
מה זה שלפתי? וטבולה, וזה, הכל.
זה בדיוק הסיבה ששאלתי אותך, כי אני לא, אני קונה ואני עוטף, או שאני שם בקוס, או שאני שם במקרר, whatever, אבל מלוכלך.
כן.
ואז כל פעם, באמת, זה העניין של לנקות מחדש.
נכון.
נגיד, עשבי טיבול שאני קונה, כי נגיד בזיליקום ובצל ירוק ופטרוזיליה וכוסברה תמיד יש לי צומח, אבל לא משנה, העיקרון שעומד מאחוריהם, זה, הפרקטיקה היא הרבה יותר נכונה בעצם.
ההיגיון אומר, זה לשטוף את זה כשמגיעים הביתה, לייבש היטב בצנטריפוגה, לשים כל אחד בקופסה אטומה, עם איזה חתיכת נייר, תקשיב.
אני גם צריך להתחיל לעשות את זה.
זה לא הרבה חיסכון כלכלי, כי בסופו של דבר עשבי טיבול זה לא דבר יקר. 5 שקלים לצרור.
אבל כואב הלב.
אבל הלב כואב. אני לא מסוגלת לזרוק את העשבים. הלב שלי נשבר כשהם הולכים לפח.
אז לי יש את פינת הייבוש. כל פעם שהעשבים כבר מתחילים להתעייף, אני פשוט שם אותם בסלון, את מכירה את זה מתחת לטלוויזיה, עוזב אותם שם עד שהם מתייבשים, ואז
נהיית פטרוזיליה מיובשת, ואתה לעולם לא משתמש בה.
זהו, שמה שקורה זה שהיא מתמלאת בכל נקורי הכביש, ואני באמת לעולם לא משתמש בה, אבל אני אוהב שכאילו לא זרקתי אותה. אז ככה קונים, ככה מאחסנים, מה מכינים?
אז כאמור, אני שמה פטרוזיליה בכל דבר.
כן.
נתחיל, לא יודעת למה זה הדבר הראשון שקופץ לי, אבל באמת, בגלל שנורי החליט לפני זמן לא רב שהוא לא אוכל ירקות.
כן. איך זה הגיע לו קצת באיחור?
חוץ מלוביה, כן. שהוא איטלנדית. לוביה. כאילו, בוא נבחר משהו יותר איזוטרי בן אדם. אז... אגב, אני עובדת עליו קבוע.
מה את נותנת לו? שהוא איתי רוקה?
שהוא איתי רוקה, אני קוצצת את זה ואומרת לו שזה כן, לוביה. הוא בינתיים קונה את זה.
כן, שיעבור לו, די, זה...
לא, זה לא, זה לא קול, כאילו. אז בגלל זה, אני פשוט מכניסה המוניס בטיבול לאוכל שלי.
אוקיי.
כי את זה הוא כן אוהב.
כן.
אז אני קוצצת ערימות של פטרוזיליה בתוך קציצות, כל תבשיל קציצות שהוא. אני בוזקת פטרוזיליה על כל דבר. כל תבשיל בערך, כל קדרה, בין אם זה קדרת אוף, דגים, בשר, לא משנה מה. חביתות. אני שמה להם עלי חביתות ירק מכל ירק שבערך קיים בבית. מה עוד, מה עוד, מה עוד? טבולה. טבולה שזה יכול להיות עם בורגול או סלט קינוע שיש בו יותר עשבים מאשר פחממה. אני חושבת שזה עיקר השימושים שלי בבית לעלים ולגבעולים. אמרנו גבעולים.
כן.
את הגבעולים עצמם אני שמה הרבה פעמים בתבשילים, כלומר, את העלים אני שומרת יותר לסלטים ודברים כאלה. אין סיבה בתבשיל, אין סיבה בתבשיל לשים עלים. יש אותו טעם גם בגבעולים, ואז הזדמנות לא לזרוק אותם.
הנה טיפ טוב, קחו את הגבעולים, אתם לא מבשלים איתם המון, פשוט תקפיאו אותם, ואז כל פעם שאתם עושים מרק, ציר או משהו, אפשר לשלוף ולזרוק את זה פנימה, וזה נהדר.
מה אתה עושה עם העלים והגבעולים?
אמרתי לך, בהתחלה של התוכנית, גיליתי, הבנתי פתאום, שאני לא כזה חסיד גדול של פטרוזיליה, היא בעיניי הצמח המלווה. נגיד, אם אני אעשה פסטו בזיליקום, אז אני אוהב להוסיף לו פטרוזיליה, כדי קצת להוריד את החריפות של הבזיליקום, את המרירות שלו. צ'ימיצ'ורי, אז נגיד, אני כן מערבב אותו עם קצת אורגנו, עם כוסברה, אני לא אוהב שהוא 100% פטרוזיליה. אגב, צ'ימיצ'ורי, אני לא יודע אם שווה להיכנס לזה, כי אני לא מכין צ'ימיצ'ורי, לא כל כך יוצא לי בשר בבית, אבל נתקלתי בפשוט כתבה מטורפת של עוז תלם על צ'ימיצ'ורי.
ראיתי אותה.
ראית אותה, שפשוט יש שם הכל, טיפים, רעיונות של אנשים, בלגנים, תכנסו, תחפשו אותה, עוז תלם. הבלוג שלו.
אבל צ'ימיצ'ורי, אתה יודע, זה לא רק על בשר, זה על תפוחי אדמה צלויים, זה על דגים צלויים, זה...
אז זהו, אז כל התפוחי אדמה, דגים וזה, אני איש של תימין. אני איש של תימין, תפוחי אדמה בכלל, איש של רוזמרין ושמיר. חכי שנדבר על שמיר, אני מהצד הפולני.
אני חושבת שהתאהבתי בגרמולטה, בגלל מתן אברהמס, בסרטון וידאו שאנחנו מצלמים איך עושים רוסט ביף, מבוסה מתחת תפוחי אדמה שניצלים עם השומן שנוטף מהרוסט ביף, אז כשהוא מוציא את זה מהתנור, הוא מרענן את הכל עם גרמולטה. ואני חושבת שמאז נהיה הפטי שלי לגרמולטה. זה כמה שנים כבר.
זה מדהים, זה פשוט מקפיץ כל דבר. תחשבו, זה שום, פטרוזיליה, הדרים, לימון, זה מקפיץ כל דבר.
נכון.
אגב, הזכרת לי שבאורקה, איך יכולה להיות תוכנית שלא נדבר על אורקה?
לא יכולה להיות תוכנית.
באורקה הייתה מנה של סרדלז.
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 פום סרלה, תפוחי אדמה בנוסח סרלה, כמובן.
שזה היה תפוחי אדמה שתוגנו באופן זוועתי בלייב. יעני נכנס בון, מעלים תפוחי אדמה חיים על מחוות.
לא נכון.
סיפור של 20-25 דקות.
בשומן אבז?
בשומן אבז. טיגון על אש נמוכה מאוד. בטח. בשביל לקבל את הקריספיות והפיראיות של הבפנים, וזה פשוט היה סיוט. כי אם היה נכנס לך שולחן עם ארבע כאלה, זה תפס לך ארבע מחוותות ל-25 דקות, גמרנו. ואז באמת בסוף, כשהתפוחי אדמה כבר קריספי מכל הצדדים, מקפיצים עם התערובת הזאת של הפטרוזיליה ושום.
תפוחי אדמה בנוסח סרלה, מנה קלאסית שמגיעה מפריגור ומוגשת באופן קלאסי ליד הקונפי בעצם.
עכשיו חשבתי על משהו.
מה?
ויטרינה. הרי יש את ה...
המבורגר של הוויטרינה, את הצ'יפס של הוויטרינה?
יש את הצ'יפס של הוויטרינה, והוא שם שם פטרוזיליה מיובשת. הנה מישהו שמשתמש פטרוזיליה מיובשת. הוא שם פטרוזיליה מיובשת וגרידת לימון.
יופי.
יופי, הגיע הזמן.
אבל רגע, מדברים על עלים, מדברים על הגבעולים, מה אתה עושה משורש הפטרוזיליה?
כלום, כלום, כלום.
מה?
כלום.
מה?
כן, כלום.
מה זאת אומרת?
אצלי, בבית הפולני שגדלתי, שיש פטרוזיליה הולך אך ורק למרק עוף.
קטעים.
שאני לא מכין. וזה מצחיק, בעולם כן משתמשים בו, עושים ממנו צ'יפס, אוכלים אותו לפעמים חי כמו גזר, שמים אותו בסלטים, מגרדים אותו כמו שורש סלרי.
כן.
לא, לא, לא יוצא לי.
זה קטע, אני לא אוהבת אותו חי, באמת בחול אוכלים אותו הרבה פעמים חי, אני לא אוהבת, הטעם שלו חזק לי מדי, קשה לי מדי.
כן.
אבל אני כן משתמשת בשורש באופן מסורתי. כלומר, אף פעם לא הקדשתי מחשבה ללמה אני קונה שורש פטרוזיליה למרק, ולמה אני קונה שורש פטרוזיליה לצלי בשר. פשוט כך גדלתי, סבתא שלי שמה את זה במרק, אמא שלי שמה את זה בצלי, כן. וזה goes without saying, אני הולכת להכין קדירת בשר, תמיד יש שם את השורש פטרוזיליה ואת השורש סלרי. וכשאני עושה מרק ירקות, אז תמיד יהיה איזה שורש פטרוזיליה ושורש סלרי, וגם קולרבי, זוכר?
כן.
בפרק קולרבי, כן. שאלת אותי, אבל למה את שמה קולרבי במרק? אמרתי לך, לא יודעת, ככה סבתא שלי עושה.
ככה.
לא עלה על דעתי מעולם לא לשים אותו. אז זה השימוש היחיד שלי בשורשים.
במציאות שגדלת אליה.
כן. נגיד שאני עושה שורשים צלויים בתנור, אני לא אשים שורש פטרוזיליה, אני אשים גזר, ואני אשים סלרי וזה, אבל אני לא אשים שורש פטרוזיליה.
יש גם משהו מבחינתי, אני לא יודע, קצת עלות תועלת, או מחיר תועלת אל מול השורש הזה, כי זה שורש הוא יחסית קטן.
כן.
בטח לעומת הבונגילות של השורש סלרי, נכון. שאנחנו נתקלים בהם.
לפני. ומוכרים אותו לפי יחידה ולא לפי משקל.
כן, כן.
שזה מאוד מעצבן.
כן.
אני אבל הגעתי למצבים שהייתי בחנות ירקות, והוא שולף לי שורש פטרוזיליה.
גמדי.
דקיק כמו...
גזר גמדי.
גזר גמדי, נסתכל עליו, בא להקליד, ואז כזה מוציא עוד שורש פטרוזיליה ונותן לי אותו, את שניהם באותו מחיר, כי זה פשוט בושה מדי, לגבות על זה 5 שקלים או משהו כזה.
בעיקר בקיץ.
וואו. אולי כי זה לא ירק של קיץ, הוא אמור להיות כן. לארצות הקור בחורף.
כן.
כן. כן. יש לך אבל מין סוג של אמולסיה שאתה עושה עם פטרוזיליה, לא?
הקמויונז.
הקמויונז.
אז דיברנו עליו בפרק הארטישוק, זה של ראיה, זה של חמתי.
שפוך חמתך על הגויים.
שפוך חמתך על הגויים. אולי. דווקא החמות שלי היא כיפית נורא, ויש לה באמת את הקמויונז הזה, שאני אף פעם לא הבנתי אותו, כי אני רגיל שארטישוק אוכלים עם משהו איולי, איזשהו משהו מיונזי שומני, ולהם במשפחה יש את הקמויונז הזה, וכבר נתתי את המתכון הזה, ואני אתן אותו עוד פעם, כי הכנתי אותו ממש שבוע שעבר, הכנו ארטישוקים, אי אפשר ארטישוקים בלי הקמויונז הזה, ובאמת מתקבל רוטב שהוא במרקם מיונזי מאוד, אבל אין בו בכלל מיונז. מה יש בו?
כן.
פטרוזיליה.
מלא.
ומלא. יש בה פטרוזיליה אורגנית, ראיה בטח מזדעקת עכשיו עם משומעת, אורגנית, היא חייבת להיות אורגנית, היא שמה כף קדושה של חרדל, שתי שיני שום, מלח סוכר ופפריקה מתוקה, זה שלושת התבלינים היבשים, ואז היא שמה כפית של חומץ סדרים, או חומץ יין, whatever, ושמונה כפות של שמן זית. זה על השני שליש צרור פטרוזיליה הגדול, האורגני, וזה תוכנים בבלנדר סטיק. ואם רוצים את זה קצת יותר דליל, מוסיפים עוד קצת שמן, כן. ואם רוצים את זה יותר מוצק, מוסיפים עוד קצת פטרוזיליה, וזה, היא קוראת לזה שמונה מרכיבים, תמיד שהיא מנסה להיזכר, כי זה כאילו מלא מרכיבים, תמיד היא מנסה להיזכר מה אמרה, לא אמרה, צריך להיות בסוף שמונה מרכיבים. אז באמת אמרתי עכשיו שמונה מרכיבים, תוכנים את זה בבלנדר סטיק, ותאמינו לי, מתקבל מיונז, בזכות האמולציה של החרדל בעצם.
נשמע, טעים.
נטול ביצים, נטול מוצרים מן החי, אבל טעים אגדה, והוא טוב. כמובן לארטישוקים, אבל הוא מעולה גם, אנחנו אוכלים אותו עם סלמון, אנחנו אוכלים אותו לפעמים עם שניצלים, הוא נורא טעים להמון דברים.
אתה מדבר על מטבל שטובלים בו כל מיני דברים, כן. מה שזורק אותי למטבח האיטלקי, שגם בו יש מטבל שטובלים בו מלא 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 דברים.
שהוא?
הסלסה ורדה.
סלסה ורדה.
אז בוא נתקשר לסיום התוכנית לשף שמתמחה במטבח האיטלקי, אנחנו מתקשרים לדוד שושן, שנראה לנו שכולכם כבר מכירים אותו.
בוא נתקשר.
הלו?
הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו.
שלום לך, דוד שושן, מה שלומך?
שלום גם לכם, מה שלומכם?
מעולה, רדיופוניות.
ממש.
חווים לדמותה.
אני.
וואו.
יכול לעשות גם. עושים פרסומות וכאלה?
כן, אנחנו...
תרים פודקאסט בגדול.
כן.
כן, כדאי.
פודקאסט, אוקיי.
כן, זה ממש קל.
חדש, פודקאסט מבית דוד שושן.
התקבלת. וואו, התקבלת. What the fuck, מה, מאיפה זה בא? כל הכבוד. כל הכבוד. כל הכבוד.
זה נטורל.
כן.
אז אנחנו עם דוד שושן, שף ומעביר סדנאות מהמטבח האיטלקי, שגם כותב טור שבועי בארץ על המטבח האיטלקי, וגם הרבה ממאזיננו ודאי פגשו אותך באודישנים למסעדה הבאה, ומי שלא, אז בוא תספר לנו איך דוד שושן פוגש את איטליה, איך הפכת להיות מומחה למטבח האיטלקי.
מחיים ממושכים במגף האיטלקי, בצפון המגף האיטלקי האמת, בעיר שקוראים לה ברשיה, חבל לומברדיה, איפשהו שם בין ורונה למילאנו.
בדיוק כמו שאתה תגיד לך, יוצאים ממילאנו מהשדה, נוסעים לכיוון האגמים, תמיד עוברים ליד ברשיה. כנסו, עיר יפה.
נכון, נכון, נכון. יש צ'נטרו סטוריקו, קטן, יפה, קומפקטי.
מה עשית שם?
הרבה דברים. באמת, התחלתי ישר במסעדות, עבדתי אצל כל מיני שפים, אחד מהם הוא ויטוריו פוזארי, עליו השלום, שהיה באזור פרנצ'ה קורטה, שזה קרא לזה חבל שמפיין של, של איטליה.
איך אין יבוא של פרנצ'ה קורטה לישראל? איזה דרינק חמוד זה? זה באמת יין מבעבע מתוק מאזור צפון איטליה.
כן, נראה לי שיש כל כך הרבה דברים יפיפים באיטליה שלא מצליחים לצאת החוצה, אז נראה לי שהפרנצ'ה קורטה איזשהו גם כן נופל בתוך הקטגוריה הזאת. זהו, אז הרבה שנים של מסעדנות וחקירה עצמאית, וגם כל מיני שיתופי פעולה, גם סלואו פוד, וגם עם האיחוד האירופאי, וכל מיני פרויקטים קולינריים, ונראה לי הרבה מאוד פשוט, אתה יודע, אם כבר באיטליה, אז איך אפשר שלא לחקור ולצלול לעומק... לעומק הקולינריה האיטלקית.
אני חייבת התנצלות, כשהיה לנו את העונה האיטלקית, לוקסי ואני, אני חושבת שהזכרנו את השם שלך בערך כל שבוע, רצינו לראיין אותך, וכל פעם איכשהו זה קרה, אז אנחנו, שם שתסלח.
לא, הנה הגענו אליך.
הנה הגענו אליך.
בסוף הגענו, בסוף אנחנו מגיעים לכולם.
הכל בסדר, ההתנסות מתקבלת, ראיתי את שלל האנשים שעוקבים אחריכם, רק בוחרון האיטלקית, והיה תענוג שעברתם ככה יפה אחרי אלכוהול איטליה.
וואו. וציינתם
הרבה מאוד
דברים.
איזה כיף לך שגרת שם.
קושרים את המטבח האיטלקי לבזיליקום, לאורגנו, אבל האמת שהפטרוזיליה מככבת שם לא קצת, נכון?
זה נכון, זה נכון, זה כאילו אחד מסדה הטיבול האלה שבארץ לרוב אנחנו מתעסקים בו, אנחנו מנסים להבדיל בינו לבין הכוסברה.
כן.
אבל באיטליה בכלל אף אחד לא חושב על פטרוזיליה כשחושבים על המטבח האיטלקי, אבל זה האמת אחד מסדה הטיבול היותר דומיננטיים שיש בהרבה מאוד שימושים במטבח האיטלקי.
שמה גם לא צריך להיזהר כל כך מלהתבלבל עם כוסברה, כי כוסברה אין.
אין, ממש אין, ממש צריך להתאמץ בשביל למצוא כוסברה טריה, וכשאומרים כוסברה באיטליה לרוב תמיד מתכוונים או ליבשה או לזרעים, ושימו לב לכל מי שהולך לקנות כוסברה באיטליה.
זה קצת מוזר, כי כאילו ההשפעה הערבית, היהודית גם, על כל האוכל האיטלקי היא כל כך חזקה, ומוזר שכוסברה נגיד לא באה עם מטבח ערבי.
למשל, ערבים הביאו המון דברים לאיטליה, ואת זה אפשר לשוחח בהזדמנות אחרת אם תרצו, אבל כן, הפטרוזיליה עצמה לא הגיעה בכלל עם הערבים, זה פשוט עצב שקיים כבר המון המון שנים בכל אזור אגן הים התיכון, ונמצא בשימוש מאוד מפתיע בצפון איטליה, זאת אומרת, הוא ממש... ממש דומיננטי, ואחת הדוגמאות הכי מוכרות זה הסלסה ורדה, בעצם רואים שהם עשוי כולו מן פסטו כזה לבסיס פטרוזיליה ואנשובי וביצה וחומץ וכו', ומן דיפ כזה שמגישים אותו לצד הבוליטו מיסטו.
בוא נרחיב, יש לי 452 שאלות על המשפט האחרון. בוא נתחיל במה זה בוליטו מיסטו קודם כל, שאנשים ידעו מה זה.
אז בוליטו מיסטו באיטלקית זה אומר מבושל מעורב, בוליטו זה יותר נכון מורתח. מעורב, וזה בעצם נתחים, כל מיני דברים, זה יכול להיות נתחי בקר, עוף, לשון, כל מיני נתחים שפשוט מבשלים אותם לרוב בתוך ציר בקר, ממן חליטה כזאת, ואז מגישים אותם או חמים, או לפעמים אפילו טמפרטורת החדר, לצד, זה יכול להיות סלסה ורדה, ברוב המקרים, וגם לפעמים אפילו חזרת. ולפעמים אפילו חזרת מגיע לצד הדבר הזה, בעיקר הסלסה ורדה, גם בפיימונטה וגם בוונטו.
בשר קר עם איזשהו משהו חריף פיקנטי ליד, זה אפילו אני מכירה מפולניה, אנחנו תמיד אוכלים את הבשר הקר עם חרי, עם חזרת.
או כל, אתה יודע, שאר אירופה, עם חרדל.
נכון.
זה משהו שאפשר למצוא גם בצרפת האמת, וגם בגרמניה, בעיקר צפון איטליה, כי יש שם השפעות.
אז זהו, בוא נדבר שנייה באמת על סלסה ורדה. זה לא הפסטו, הפסטו מגנואה שהוא בעיקר בזיליקום צנוברים ושמן זית. ושום? זה משהו אחר לגמרי.
כן, פה זה בעצם פייסט כזה שעשוי מביצה קשה, לרוב רק החלמון שלה, עם אנשובי שנותן איזשהו עוד איזה שכבת טעם כזאת, ואיזה מין אומאמי כזה כיפי שנכנס נימה, והמון פטרוזיליה, מלא 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 פטרוזיליה, קצת חומץ יין לבן, בדרך כלל פשוט טוחנים את הדברים האלה בשלבים, ואז מגיעים למעין פטרוזיליה, פייסט כזה שבמרקם שלו הוא קצת מרגיז, הוא מזכיר פסטו, אבל הוא יותר, בגלל הנוכחות של הביצה, אז יש בו איזה משהו קצת יותר קרמי כזה.
זה כאילו נשמע כמו הגרסה המוקדמת לרוטב של סלט קיסר.
כן, יש, כאילו, והמון פטרוזיליה בפנים, פשוט מלא פטרוזיליה. זהו, האמת שמעבר לסלסה ורדה אפשר למצוא את ה... יש את הגרמולטה, שזה בעצם התוספת האחרונה שמגיעה מעל ה... אוסובוקו, וזה, הם מוסיפים את זה שנייה וחצי לפני שהם מוציאים את האוסובוקו, וזה נותן איזשהו, איזושהי...
אנג'ל מוסיפה את זה שנייה וחצי לפני כל דבר.
זה נכון. יש לי אבל רגע שאלה על זה. אני משום מה, בתישהו, בהיסטוריה שלי, החלפתי את הגרדת לימון בגרדת תפוז. זה חוקי באיטליה הדבר הזה?
שאני מכיר את שתי הוורסיות. אני אישית אוהב את הלימון, אבל אני מכיר וורסיה גם עם תפוז וגם עם לימון.
אוקיי. אז בסדר.
יכולה להמשיך.
אני יכולה להמשיך.
כן. את המשפט העליון לעניינים קולינריים באיטליה, אישר את החלפת התפוס, הכל בסדר.
הם מאוד קנאים, על כל דבר יש להם PGO, יש להם פרוטוקולים להגנת, לא יודעת מה, אם יש פרוטוקול להגנת גרמולטה, לא צריך
להסתכל. מי את? מי שמח?
כן.
זה נכון, זה נכון, אבל הם הרבה יותר גמישים ממה שנותנים לחשוב. כאילו יש דברים שכן, זה יערג ובא לעבור, אבל הם גם נראה לי די תאהבו בפרסונה הזאת של אוי ואבוי, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, אבל בגדול הם הרבה יותר גמישים ממה שאני...
תגיד, באיזה עוד מאכלים איטלקים מפורסמים אנחנו נפגוש הרבה פטרוזיליה?
המון פסטות עם פירות ים, שגע ספגטי על אוסקוליו, ולאורך כל החוף המערבי של איטליה אפשר למצוא את הספגטי על לבונגולה. וזה הדפות או ארסל, תלוי, ארסל הם טיפה יותר קטנות, ואפשר למצוא אותם גם בלציו וגם בסרדניה. אבל בגדול אותו דבר, זאת אומרת, לא אותו דבר, אבל טעמים מאוד מאוד דומים, והספגטי לבונגולה זה פשוט צימוד, אי אפשר להפריד את הפטרוזיליה מהספגטי לבונגולה, עד כדי כך שיש מנה נפוליטנית מהמטבח העני שנקראת ספגטי לבונגולה פויוטה, שזה אומר ספגטי עם הבונגולה שברוכו, וזה מנה שהיא פשוט עשויה כמו הספגטי לבונגולה, אבל בלי הבונגולה, שמה שעושים זה מתגנים... מתקנים את ה... כן, הם משתמשו כזה ברומנטיקה האיטלקית, להגיד שהצטפות ברחו, אז יש בזה איזשהו עניין, ומתקנים פשוט את הענפים של הפטרוזיליה, כאילו מפרידים בין העלים לבין הענפים, ואת הענפים מתקנים ביחד עם השמן זית והשום, וזה כזה עושה איזושהי התניה פבלובית כזאת לנוכחות של ה... של הוונגולה.
איזה קטע.
ואומרים שמי שאחראי על זה, מי שהמציא את זה, היה אדוארדו דה פיליפו, המחזאי והשחקן והבמאי הנפוליטני, שהלך הביתה, היה רעב, חיפש מה להכין, הכין את זה, ואמר, וואו, זה ספגטי לוונגולה, אבל אין פה וונגולה. אז איפה הוונגולה? פויוטה. ומשם...
בקיצור, אייל שני. אייל שני של הקולינריה האיטלקית, כן.
הוא היה יותר תיאטרון, אבל את יכולה...
לא, זה היסטרית. אתה לא יכול לדמיין את עצמך, הולך למסעדה של אייל שני ומקבל כאילו פסטה עם צדפות שנשכחו, צדפות שברחו, מקבל פסטה עם פטרוזיליה ואומר, גאון, גאון, כשילמתי 130 שקל למנה עם וונגולה, והם היו פה, הם פשוט ברחו.
כן, נכון, תקבל סיפור במקום וונגולה, נכון?
נכון.
תגיד, יש לי שאלה מעניינת, אנחנו קצת חיפשנו וניסינו להבין אם יש מקומות בעולם שמבשלים עם זרעי פטרוזיליה באיזה אופן ככה ישיר למנה, זאת אומרת, כחלק ממתכון. אתה מכיר שימוש כזה? אנחנו לא מצאנו.
זרעי פטרוזיליה?
כן.
נכון שזה דבר מיותר?
אני לא מכיר שימוש בזרעי פטרוזיליה באיטליה, ואני מתכנת בזה אף פעם.
לא רק באיטליה מסתבר, כל העולם.
כאילו אפשר לקנות את זה, ללוקסי אפילו יש את זה בבית, והוא מעולם לא השתמש בזה.
עכשיו אני אומר, אולי קניתי את האלה ששוטלים, ופשוט התבלבלתי בקופסה.
אם יש ציור של העלים על השקית, אז כנראה שיכול להיות שהתבלבלת בקופסה, אבל לא יודע, לא נתקלתי בזה.
תשתול אותם, לוקסי, בוא נראה מה יקרה. תגיד, דוד, מה קורה איתך עכשיו בימים אלו?
בימים אלו אני מבשל, ואני מעביר סדנאות, ואני עדיין כותב בארץ.
את הטור הנפלא.
תודה רבה. כל מה שקשור לקולינריה איטלקית מכל מיני זוויות... זה באמת כיף גדול לצלול ולחקור ולהביא כל פעם משהו חדש. כן, הרבה מאוד ארוחות, אפשר לעשות פרסומת קטנה?
אז אני בדיוק רציתי להגיד לך, בוא נוריד את זה לרמת הפרקטיקה, איפה ומתי אני יכולה לאכול את האוכל שלך?
אז ב-29 וב-30 לחודש, אני הולך להתארח אצל, נראה לי אפילו את מכירה אותו, אסא ביגר, בסטודיו 207.
לא!
אופה, תכף נדלקה.
מה זה? יש לי קונקשנים.
אנחנו עושים בעצם שיתוף הפעולה השלישי שלנו, ואנחנו הולכים לעשות שני ערבים, שתי ארוחות, פופ-אפ של ים איטלקי. כל מנות מהים, פירות ים, כל מה שאפשר להביא, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות ב-29 וב-30 למרץ, ולינק לשעה ולהזמנות והכל יש בעמוד האינסטגרם שלי.
נהדר.
בשף שושן.
סטודיו 207 זה ממש שיוצא ליד בלומפילד ו-29-30 לחודש. אני מכירה את אסא כי עשיתי אותו האירוע של הברנץ' בחווה במסגרת פסטיבל האוכל הישראלי.
נכון.
יפה. אז תעקבו אחרי דוד שושן באינסטגרם ותוכלו גם אתם לאכול אוכל איטלקי מטריף.
תודה רבה דוד.
תודה רבה לכם.
מה שקרה זה ששוב נהיינו רעבים ולכן אנחנו צריכים לסיים.
יאללה ביי.
ביי.
ביי ביי.
טוב, אז אנחנו כרגיל רעבים, אפרת מריירת ולא מסוגלת יותר לדבר, היא זקוקה לאוכל ממש עכשיו, ולכן אנחנו עוצרים.
כאילו בגדול אם לא יהיה את הגורם המקביל שאני נהיית רעבה ולא יכולה להמשיך לדבר, הפודקאסטים שלנו יהיו 3 שעות.
כן.
הייתם שומעים אותנו רק בנסיעות לאלת.
היו צריכים לנסוע כל הזמן לאלת, אתה לא חזור, לא חזור, רק כדי לשמוע את הפודקאסטים שלנו. תודה רבה חברים שהייתם איתנו, אנחנו עכשיו נמצאים בתחילתה של עונת העשבים, איזה כיף. צפו לעוד פרקים רבים על עשבים בדרך.
על עשבים.
על עשבים.
אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עשב חדש, ועד אז, יאללה ביי.
יאללה ביי.